ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ואפי איתם.
בוקר טוב, אפי. תת אלוף במילואים אפי איתם. האיש שהוא הפך לסמל בחייו. מה נשמע?
נלחמים. זה חשוב, אבל זה גם עצוב. אנחנו מקבלים מסורות קשות על בנים של חברים. אנחנו כבר בבנים שלנו, החתנים שלנו. הלחימה היא קשה. ויחד עם זה, אני חושב שיש במלחמה הזאת, כפי שאנחנו קוראים לה משיב הרוח, יש רוח.
כן, צריך לקבע את השם הזה, לא מלחמת משיב או משיב?
משיב הרוח,
משיב הרוח, אני גם חושב שאומרים משיב הרוח, כי זה בסמיכות.
נכון.
כי זה גם אותו יום, זה התחיל באותו יום שמתחילים לברך משיב הרוח, וגם זה החזיר את הרוח לעם ישראל.
כן, ממש, רוח של אחדות. קודם כל, אולי הדבר שהיה הכי חסר לנו לפני חודש, או מי יודע מה, זה כבר עידן ועידנים, להרגיש שאנחנו עם אחד, חברה אחת, צבא אחד, מדינה אחת. אתה יודע, בפרשות שלנו עכשיו, אברהם אומר ללוט, היפרדנה מעליי. זהו, אי אפשר יותר. ודקה אחרי זה הוא במלחמת עולם כדי להציל אותו. ואנחנו היינו באיזה מין דיבורים שכמובן לא התממשו ולא יתממשו, של היפרדנה, של ניפרד, נעשה שתי מדינות, שתי ישויות. אני חושב שהתעוררנו לרוח אחרת לגמרי.
תגיד, אתה מפרשן באופן קבוע בערוץ 14, כל הפרשנים, אתם מקבלים עדכונים מהמערכת, מדובר צהל, עושים לכם תדרוכים וכאלה?
כן, קודם כל יש עבודה מאוד טובה של דובר צהל, גם באופן אישי לדעתי, עובד מקנה לציבור, אמינות, ביטחון, והוא גם מעדכן אותנו. בנוסף לזה, אתה יודע, יש רשת של קשרים עם מפקדים בכירים ששמחים לעזור ולעדכן במה שאפשר.
כן, אז איך אתה מתרשם בינתיים?
צריך להגיד שצהל מרשים מאוד בלחימה שלו, אולי להגיד לציבור משהו לגבי הקצב. האיטיות לא נובעת מאיזה הססנות, כמו שהרבה פעמים אפשר להבין, אלא היא נובעת מעבודה מאוד יסודית, מאוד מתואמת, שמנצלת בעיקר את עוצמות האש, את השיתופיות שבין צבא היבשה לבין חיל האוויר. אני שייך לדור שמטוסים טסו באוויר והחפשים לחמו למטה וניקגדה ייפגשו. לא היה שום... היום זה מדהים, היכולת לסייע באש צמודה, ובאמת אני חושב שהעבודה איטית עושה את הדבר שהכי חשוב לנו, זה לשמור על חיי חיילינו תוך כדי ביצוע המשימה. וזה נעשה באופן מרשים, לא שאין עבדות, אבל צריך לזכור שעזה היא המקום המבוצר ביותר, נדמה לי בהיסטוריה, של שטחים בנויים. ושטחים בנויים היו תמיד הנייטמר של צבאות, ממלחמת העולם השנייה.
הסיוט.
סיוט, ו... זה נעשה בצורה מאוד מרשימה. אני חושב שצהל התאושש.
אתה מבין כבר מה קרה שם באירוע הזה עם גדוד המילואים שנהרגו שם ארבעה ועוד כמה פצועים, השם ישמור, הבן של הרב מידן, אני יודע, פצוע קשה.
הבן של הרב יחיאל לייטר.
כן. תשמע, זה אירוע קשה מאוד. אתה מבין מה קרה שם?
בלי פרטים שאני לא יודע, התפוצץ כנראה מטען שהונח על יד הפיר של אחת המנהרות. בדרך כלל העבודה נעשית בצורה מאוד שיטתית, בעיקר תוך שימוש בכלי צמא כבדים, בטרקטורים, בציוד, בכלי הנדסה. אבל כן, האזור הזה הוא מאוד ממולכד. התהליך הזה יימשך הרבה זמן, צריך לקחת את זה בחשבון, וכל הקולות שעכשיו מתחילים לבלבל את המוח, שאז עוזר לנו הזמן המדיני.
כן, מה, כולם כל הזמן מבלבלים את ה... זה רפלקס מותנה,
כן.
שברגע שנכנסים לאיזושהי פעולה, יש עיתונאים שמתחילים לבלבל את המוח על זה שיעצרו אותנו תכף.
כן.
אוקיי, הבנו, אנחנו מכירים את המציאות, אנחנו יודעים, תנו לעבוד.
נכון.
תנו לעבוד.
ממש ככה, תנו לעבוד. נדמה לי שאולי פעם ראשונה יש לנו מרחב זמן. העניין הזה להבהיל את עצמנו, כדאי שהפרשנים גם ידעו, אלה המבהילנים, שזה פשוט יכול לסכן חיי אדם. אם צהל ייכנס לאיזושהי בהלת זמן או קוצר נשימה ויפעל בצורה לא מקצועית כפי שהוא פועל עד עכשיו באופן מאוד מקצועי, המשוואה היא פשוטה, היא חיי אדם, היא דם, היא דם חיילנו. ולכן צריך בעניין הזה להיות מאוד ברורים. אני חושב שהממשלה, הקבינט, קונים לנו מספיק זמן מדיני, ואפשר לפעול ולהגיע למימוש המטרה. הכרעת חמאס, מיטוט חמאס, הכחדת חמאס, ראש הממשלה מאוד נחוש, שר הביטחון מאוד נחוש, ולכן אני חושב שאין מה לדבר עכשיו על השעון החול המדיני שעוזל, אז מקרו ישתהל הבוקר קצת, וביידן קצת...
לא, הם כבר חזרו בהם קצת הצרפתים.
כן, כן.
הם מודיעו שהדברים לא בדיוק הובנו, כמו שהוא אמר.
כן.
הוא התכוון ש...
העולם רוצה, ינון, העולם רוצה שננצר. העולם מודאג מאוד מהבעיות אצלו, מהאסלאם הקיצוני, והוא רואה בזה טסט קייס, הוא רואה בזה מבחן.
גם הסיפור העיקרי, עם כל הכבוד למקרון, הסיפור העיקרי הוא האמריקאים.
נכון.
כי האמריקאים זה הווטו במועצת הביטחון, והאמריקאים זה ההספקה של התחמושת,
תקשיב,
והציוד ללחימה.
תקשיב, ינון, האקוויוולנט, המקבילה להרג שנעשה בנו ביממה הראשונה, או כאילו היו נהרגים 35,000 אמריקאים ביום אחד. האמריקאים יצאו למלחמה והכחידו את סדאם חוסיין וכבשו את כל עיראק על 2,300 הרוגים שהיו להם בבנייני התאומים. ולכן... האמריקאים לא יגידו לנו כלום, הם מבינים בדיוק על מה אנחנו נלחמים, הם מבינים בדיוק שאין שום אוקיינוס בינינו ובין הרשעה הזו, זה ממש לפתחנו, הם הביאו נוסעות מטוסים, הם רוצים לראות אותנו מנצחים, וכל הפרשנים למיניהם, אני מציע שיניחו את הנחת היסוד הזאת, וכשנבין ניצחון, מוחץ על חמאס, יהיה גם מקום לדבר על הצפון, על חיזבאללה.
טוב, תגיד לי, מה אתה אומר אפרופו עם האופציה של חזית שנייה ואפשרות? איפה אתה נמצא בתוך המהלך הזה?
זה לא אפשרות, זה אי אפשרות שלא נטפל בחיזבאללה.
עד כדי כך.
עד כדי כך.
מתי?
מאוד ברור ופשוט.
אחרי שנסיים עם עזה?
כן, בסדר, החליט הקבינט, וזאת החלטה של ניהול המערכה, אני מקבל אותה, שקודם כל נתרכז בהכרעה בדרום, ואחר כך ברור לגמרי שאי אפשר יהיה להשאיר את חיזבאללה עומד, עושה לנו אצבע משולשת.
לתקוף אותו, מה אתה אומר? כי מדברים אולי להגיע למשהו בעיניים, לא להתחיל מלחמה, אלא לייצר מציאות שונה שחיזבאללה זז כולו אל מעבר לליטני. נראה לך אפשרי, נראה לך סביר, נראה לך כדאי.
נראה לי הכרחי, כן. את חיזבאללה צריך להרחיק פיזית.
או שאתה חושב שבכל מקרה צריך פה ללכת איתו למלחמה, אול אין, לקטוש אותו, כי אתה מבין שיהיו פה גם מחירים מאוד גדולים מצידנו.
כן, תראה, בסוף החשבון של המחירים מתגלה כחשבון עקום. הרי היה לנו אזור ביטחון, אני פיקדתי על אוגדה 91 לפני הבריחה מאזור הביטחון, אני הייתי האחרון שפיקד על צהל בתוך אזור הביטחון, ונלחמנו בחיזבאללה, הארגון הזה היה מדוכה ובמידה רבה עסוק בהישרדות. אמרנו, זה 20 חיילים הרוגים בשנה, רק ניסוג, נחזיר אותם הביתה, והחיזבאללה התעסקו בענייניהם, ובא לציון גואל. ברור שזה שטות, ואז היינו כבר פעמיים בלבנון, והפעם השלישית ממשמשת ובאה, ולכן כן, ארגונים מהסוג הזה צריך לטפל בהם כשהם קטנים, ועכשיו צריך לטפל בהם כשהם גדולים, אז צריך, אין ברירה. בדיוק מה, איך פני המערכה צריכים להיות, תראה, ברור שצריך להיות אזור ביטחון, עמוק, הרמטי, נשען על תוואי קרקעי ברור כמו הליטני, ולאחר מכן טיפול מתמשך ביכולת השיגור, כולל גביית מחירים או הבנה של לבנון.
אבל מה השורה התחתונה? האם לדעתך חייבים ללכת פה למלחמה כדי לקרוא את הצורה לחיזבאללה, או שאפשר להגיע למשהו מוגבל שמזיזים אותו מהליטני?
תראה, המילה מוגבל, בין מוגבל ללקרוא את הצורה.
בינתיים מרחיקים אותו, כבר הרחיקו
כן,
אותו
נכון.
5-7 קילומטר.
אתה צודק.
כמה זה עד הליטני?
יותר.
כמה?
במקומות מסוימים 20? זה גם 20 קילומטר.
אוקיי.
בונים, נכון, אתה צודק שנבנה לאט לאט אזור ביטחון דה פקטו. זאת אומרת, כל חוליות הנוטט, כל מה שנע בשטח, נתקף על ידי כתבאמים, על ידי אמצעים אחרים, ויש מין אזור אש חופשי, על כל דבר שמאיים. האם אפשר יהיה להזיז מהדרום הצמוד לגבול גם את הכפרים המבוצרים, גם את התשתיות שחיזבאללה הכין? זה יצטרכו לראות. אני חושב שהדבר העיקרי הוא האם ניתן יהיה לבצע את זה בלי שחיזבאללה יפעיל את מלוא כוח השיגור שלו? אינני יודע. אני בספק.
טוב, איך אתה עם מופז?
אנחנו בסדר.
בסדר? איפה הוא היה ביחס אליך בשנתונים?
בשנתונים אני לא יודע, אבל כרמטכ"ל, אחרי שסיימתי את אוגדה 91, ועם לחימה בחיזבאללה וכולי, אז הוא הזמין אותי אליו ללשכת הרמטכ"ל ואמר לי, שמע, אין לי תפקיד בשבילך. אז מזה אתה מבין ש... היחסים מורכבים, כמו שאוהבים להגיד היום.
אוקיי. ובקיצור, זהו זה שלא נתן לך תפקיד. לא ידעתי.
הוא זה שאחרי אוגדה 91 שעל...
לא קידם אותך.
פיקוד 91 שעל הקיר של המתנוססים, כל השמות שנהיו אלופים, האחד, החריג, שלא נהיה אלוף, אחרי הפיקוד על אוגדה 91, בשיא הלחימה בחיזבאללה, לא מצא לי תפקיד מופז.
אוקיי, עכשיו אני רוצה להשמיע לך, לא ידעתי את זה, עכשיו אני רוצה להשמיע לך קטע שלו שהוא אמר לפני כמה ימים בערוץ 12, בבקשה. יש לך את זה?
אני שואל את ראש הממשלה, את חברי הממשלה, לכו אליהם, לכו אל כל המפונים האלה, 120 אלף איש, כל אלה שראו את הטבח מטווח אפס. לכו אליהם, תרכינו ראש. רדו על הברכיים, תבקשו סליחה, תשאלו מה חסר להם. עד לפני אתמול בחצות, התווכחו מאיכן מגיע המיליארד שקל למפונים. איך זה יכול להיות? במדינה שעברה טלטלה, כולנו באבל קשה מאוד, אבל נלחמים, איפה הממשלה הזאת לכל הרוחות?
טוב, עכשיו תראה, זה דבר מדהים.
רק רוצה להזכיר לכולם, מופז היה שר הביטחון בהתנתקות, הוא היה בוועדת חוץ וביטחון שאני הייתי חבר בה, והוא הסביר שאחרי שנצא מעזה, נחוש הקלה. קו הגבול יהיה מוגדר, נצטרך פחות כוחות, ובכלל תהיה איזה סוג של אידיליה.
כן, מה שרציתי להגיד...
אז אני מוכן ואני מסכים שהממשלה הזאת צריכה ללכת לכל מקום, ואני לא יודע אם לרדת על הברכיים, אבל... בהחלט להיות קשובה לסבל.
אני רוצה להגיד
אבל
כזה דבר.
אבל אם בין היורדים על הברכיים גם הוא יהיה, אז אני מוכן לקבל זוג
ברכיות. תראה, ברכיות. אתה לא נותן לי לדבר, להגיד את הדברים בעצמי, אתה יהיה כאילו...
אתה צודק, אתה צודק.
תן לי להשחיל איזה מילה, כן? קודם כל, רוב אם לא כל שרי הממשלה הולכים ופוגשים את המפונים ואת המשפחות, ומסתובבים בשטח, לפעמים גם מתמודדים עם תגובות קשות, וזה בסדר, ועושים את העבודה. כלומר, זה שקר שמפומפם כל הזמן בערוץ 12, ובא מופז לערוץ 12, וממשיך את השקר הזה. ממשיך פשוט את השקר הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, המפונים מטופלים היטב, על ידי משרד האוצר ועל ידי המשרדים השונים. כל מחסורה מטופל. זה דבר שני. כן, לשקר הזה, מיליארד, פתאום הוא אמר שמיליארד, לא, והדבר המרכזי הוא מה שאתה אמרת, שאם יש מישהו שאמור להרכין ראש בפני המפונים, לרדת על הברכיים שלו ולבקש מהם סליחה, זה לא הממשלה הזאת, זה מופז. מופז שיצר את המציאות המופרעת הזאת, שאנחנו מדינה שאין עם בהיסטוריה שעשה... אירוע מופרע כזה ומופקר כזה, שלהכניס סוס טרויאני רק בלי הסוס, רק את האויב, בכלל אין סוס, אין סוס באירוע, במשל של הסוס הסטרויאני, מכניסים פשוט את האויב לתוך העיר, והולכים לישון. זה מה שעשינו. הלכנו, הכנסנו את האויב, נתנו לו נשק, נתנו לו אדמה, נתנו לו שטחים, נתנו לו, אני יודע מה, רשות, כל מיני דברים כאלה.
אידיאולוגיה, אסטרואידים.
והלכנו לישון, נכון. והלכנו לישון. כן, איך אמרו שם בהתייעצות בבוקר, זה רק תרגיל. זה רק תרגיל, אנחנו לישון, זה מדמה את המצב שלנו של מדינת ישראל. פשוט אנחנו, המופרע, המופרע. עכשיו, הקטע הוא שאתה אומר, בזמן אמת, הימין התריע, בכה, צעק, צרח, אמר, אל תעשו את זה, אל תתנו להם רובים, אל תעשו את זה, וכולם צחקו, כולם צחקו, ואיך רבין אמר, פחדני השלום, הליכוד זה פחדני השלום, לא יהיו קטיושות על אשקלון, קטיושות על אשקלון הוא אמר שלא יהיו, לא יהיו קטיושות על אשקלון, הוא אמר את הדברים האלה. אחרי זה בהתנתקות אותו דבר. צרחנו, צעקנו, בכינו, התחננו, הכל, כלום, צחקו עלינו. צחקו, כל אלה שיושבים באולפנים, הם יודעים, הם אנשי ביטחון, הם מבינים, הכל. מה פתאום? שרון לגלג על נתניהו, מה הוא מבין בביטחון? לא כל אחד מבין בביטחון? מה נתניהו מאיר? מה הוא מגיב? שתהיה שם חמאסטן? עכשיו, אנחנו חוזים באותו אירוע לגבי מדינה פלסטינית. כל הפיינשמקרים האלה יושבים באולפנים ומתחילים לדבר, ובעיתון, אני רואה בתקשורת, מתחילים לדבר על מדינה פלסטינית. החמאס הצליח. זה מעורר במדינת ישראל את האירוע, לא מדבר על האמריקאים כבר, לדבר על מדינה פלסטינית. פתאום חזר הנושא שכן, צריך לתת, בעצם הבעיה היא שאין להם מדינה פלסטינית, אז צריך להחזיר את הרשות לעזה, צריך להחזיר את הרשות לעזה, ולחבר בין עזה ליהודה ושומרון. תקשיב, אתה מבין את הטירוף? אתה מבין את הטירוף? לחבר בין עזה ליהודה ושומרון, ולתת להם מדינה. כלומר, כמו שאנחנו התקפלנו ונכנענו לטרור אחרי האינטיפאדה הראשונה באוסלו, וכמו שהתקפלנו ונכנענו לטרור אחרי האינטיפאדה השנייה ועשינו את ההתנתקות, אז עכשיו אנחנו ניכנע ולטרור אחרי הטירוף שקרה לנו במשיב הרוח, כן, וניתן להם מדינה פלסטינית. ועוד פעם, כשמזהירים ממדינה פלסטינית, הם לא מבינים בכלל על מה מדובר. זה, תשמע, זה אנשים הזה, הזיות.
אני רק רוצה להגיד, א', אני מסכים מאוד למה שאתה אומר, למעט דבר אחד, לא העם מופרע, על העם הזה השתלטה מנהיגות מופקרת. העם עכשיו מתעורר, העם אומר את דברו בשדה הקרב, ואני רוצה להגיד לכל מי שזומם במרכאות על הדם של הבנים שלנו ועל הכידונים של צהל להחזיר את אבו מאזן לנהל את עזה, הוא יפגוש את זעם האמונים ברחובות. אני אומר את זה כי יש כל מיני אנשים שמשתעשעים בכל מיני תיאוריות. אני חושב שכל מי שחפץ לעמוד באיזושהי עמדת הנהגה בישראל בעתיד, יצטרך להיפטר מכל הרעיונות האלה, אחרת הוא יתקל בעם זועם, ובעם שלא מוכן יותר לקנות סיפורים, בעיקר שהם על חשבון חיי בניו.
תשמע, אני מאוד זהיר בעניינים האלה, כי אני ראיתי מה היה פה באוסלו, וראיתי מה היה פה בהתנתקות, ואני רואה את המטוטלת של...
משיב הרוח, אח שלי, משיב הרוח.
אני רואה את המטוטלת של הציבור הישראלי, שזז פעם ימינה, פעם שמאלה, והכל זה, והנדסת התודעה פה עכשיו, היא כולה כל הזמן באולפנים ובתקשורת, על הממשלה ועל ביבי, כן? כאילו לא היה פה מחדל מודיעיני ומחדל מבצעי בראש ובראשונה, כאילו לא ההתנתקות ואוסלו יצרו את המציאות המופרעת הזאת, הרי מישהו היה בכלל... למה ביבי לא הפיל את חמאס קודם, הקונספציה, מישהו היה נותן לו? 10,000, 11,000 הרוגים יש עכשיו, מישהו היה עומד בזה, במה שאנחנו עושים שם, לולי הטבח שעשו לנו? תגידו את האמת, כן. אתם הייתם תומכים, אתם הייתם תומכים בפעולה שמפילה את חמאס? מישהו מכם תמך בפעולה שמפילה את חמאס? מישהו מכם אמר למוטט את חמאס? מה כל הצביעות הזאת כל הזמן? די כבר, די. ועוד אומרים שביבי אמר שהוא נכס, מי שאמר נכס ולא נטל בכלל בצלל, והוא דיבר במובן הפוליטי, אבל אם ביבי מנע מדינה פלסטינית בכל שנות אובמה, ובכל השנים, כן, בדרך מתוחכמת, מגיע לו פרס ישראל על זה שהוא מנע מדינה פלסטינית. כי אם במדינה פלסטינית היה קורה מה שקרה מרצועת עזה, אני לא יודע איך, אבל אני שוקל אם להגיד אם היינו מסוגלים להתמודד עם האירוע הזה, כן? אם היה יוצא לנו אותו, כי הרי ברור שיהודה ושומרון זה הכל חמאס. הכל חמאס. באותו יום שאנחנו נסוגים, ואת זה כבר אמרתי ב-2015, באותו יום שאנחנו נסוגים, זורקים את אבו מאזן מהגגות ברמאללה. לא, לא יום אחרי, באותו יום, זה הכל חמאס. על מי אנחנו עובדים? די כבר לעבוד על עצמנו, די.
אנחנו מסכימים, למעט אולי דבר אחד, שאני חושב שחל שינוי ומתחולל עכשיו שינוי עמוק בתודעה של העם. נכון, יהיו הרבה קולות שינסו לסובב אחורה את הגלגל, נדמה לי שזה יהיה הרבה יותר קשה. אנשים מבינים שביהודה ושומרון חמאס זה אותו חמאס. אנשים מבינים, למשל, שקרה לנו נס גדול, נס ממש, שחיזבאללה וחמאס לא פתחו באש בו זמנית. קודם כל ברור שצהל היה מתקשה מאוד להתגייס כשכל הימחים תחת אש. אני חושב שבמובן הזה קרה לנו נס אסטרטגי. דבר שני, אני חושב שהם מבינים כבר שסדק צהל, כפי שהוא נבנה, והיה לנו מזל, נס, שהרעיון הזה של צבא קטן וחכם לא השלים את עצמו, כי אחרת סדק המילואים היה כזה קטן שאפילו את עוטף עזה בקושי היינו מצליחים לתאר. לכן יש שינוי. יש שינוי, אני רוצה להוסיף, אפרופו מה שדיברנו על מופז כרמטכ"ל וכשר ביטחון. במערכת הביטחונית התפתחה ב-20 השנים האחרונות חשיבת מנהרה, חשיבת יחד, שבעצם כל מי שהיה חפץ קידום וחפץ אחר כך תפקידים והכרה בינלאומית, היה צריך להתיישר עם קבוצת חשיבה, חלקה בתוך הצבא, חלקה בממסדים האקדמיים בארץ ובחוץ לארץ בארצות הברית, וכך נוצרה חשיבת מנהרה. שמעתי היום את יוסי בחר, שעכשיו עשה כנראה מעשה גבורה בלחימה בבארי, ועכשיו התמנה לאיזה תפקיד, הוא אומר ככה, כל הקונספציה שהאמנתי בה התרסקה לרסיסים. אני חושב שגם במובן הזה נצטרך לראות גיוון הרבה יותר גדול, במקומות ובאנשים ובמחשבות שמתוכם בצמרת צהל. המונוליטיות הזאת, החשיבה הזאת החד-מימדית, היא אסון בכלל, והיא גרמה לאסון הזה שאנחנו עכשיו נלחמים כדי לתקן.
הנה, אותו. ואנחנו במשך שנים צעקנו על מה שקורה בצהל, על המונוליטיות הזאת, על זה שמקדמים את אותם אנשים,
נכון.
שהכל נראה בבואה של אותם אנשים, שמשכפלים את עצמם, רמטכ"ל אחרי רמטכ"ל, אלופים אחרי אלופים, כולם מאותו בית גידול, כולם חושבים אותו
חד
דבר.
חד משמעית.
ובסוף אנחנו, תשמע, זה לא מנות, התוצאה הזאת לא מנותקת מהאירועים שדיברנו
תראה,
עליהם.
אם, כי בסוף... אם ראש אמן מכהן, כבר יודע שכדי להתקבל לאיזה מוסד מחקר אמריקאי, או לעמוד בראש איזה קבוצת חשיבה, think tank, פה בארץ, הוא צריך לארגן את החשיבה שלו באופן המתאים, אז ברור לגמרי שגם הוא וגם אחרים מסתכלים אחד על השני ואומרים וואלה, בואו נארגן, אפילו אם הם לא מודעים לזה, זאת התוצאה.
טוב, יש לנו עוד הרבה מה לדבר, אבל כן. יש לנו גם רעיונות לעשות, והשר ישראל כץ תכף יהיה פה בשידור. שלום לשר, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני מהליכוד, השר ישראל כץ.
שלום אינון ואפי, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מתי התכנסתם פעם אחרונה הקבינט?
אנחנו מתכנסים היום, הערב אנחנו נתכנס בישיבה נוספת.
כן.
כל פעם בהתאם להתפתחויות, לקבוע, לקבל דיווח ולקבוע את הקווים העקרוניים להמשך המערכה.
אתה מרגיש שאתם באמת מעורבים בעיצוב המלחמה הזאת, או שאתם סוג של חותמת לקבינט המלחמה?
לא, בהחלט מעורבים, מעבר לעיצוב השוצף כמובן. אני חושב שבמספר דברים שניתן ולא ניתן לפרט, הקבינט היה שותף בהחלטות מה לא לעשות, מה כן לעשות, וכל מתווה המערכה אלה דברים שנדונו ואושרו בקבינט. כמובן שלקבינט המצומצם יש משקל ויש תפקיד בכל מה שקשור לניהול המערכה, ליווי ראש הממשלה והמערכת הצבאית, אבל בהחלט ההחלטות העקרוניות בדברים החשובים מתקבלות ביחד בקבינט. אגב, כך זה גם בנוי באופן פורמלי.
אז אתה מרגיש שאתה מבין מה קורה פה. כלומר, אתה יודע מה המטרות, מה הקווים האדומים, מה היעדים, מה הזמנים, שאתם לא ממודרים או משהו כזה, או שקורים דברים שאתה לא מבין מה קורה בשטח?
לא, בהחלט אני מרגיש שותף. הנושאים הם חשובים לכל אזרח במדינה ולכל שר ולכל חבר קבינט. קודם כל המחיר הנורא ששולם בשביל אוקטובר, ולאחר מכן כמובן אותו מחיר נורא שמעבר לנרצחים ולנופלים בא לידי ביטוי בחטופים. יש כאן משימת על שמונחת בעצם על הכתפיים של מקבלי ההחלטות, איך אנחנו מבדים שמטרות המלחמה שהוגדרו בקבינט להכריע, למוטט, לחסל את החמאס על כל מרכיבה, ויחד עם זאת לפעול בכל דרך ולהחזיר את החטופים הביתה, כדי שהמטרות האלה אכן תוצגנה. ויש כמובן את ההחלטה שהייתה על הטלת המצור, דבר שהיה מאוד חשוב בתחילת המערכה, וגם היום מתקיים עדיין ב-90% לפחות, ודברים נידונים. ויש כמובן, היו החלטות איפה לפעול, איפה לא לפעול, האם להיכנס קרקעית, כאן בעניין הזה בהחלט את ההחלטה שכן, הייתי מאלה שבהחלט תרמו להחלטה, כך שבכל הצמתים המרכזיים, יש כאן שותפות מלאה. העניין עזה עצמו הוא דבר שבמוקד מעייניי כבר הרבה מאוד שנים, בכל העניין הזה שכרגע לא עומד על השולחן.
אז על זה אני רוצה לשאול אותך, ישראל, זה אפי, מה שלומך קודם כל?
תודה רבה, מה שלומך?
בסדר, אתה הובלת הרבה מאוד שנים קו של השלמת ההתנתקות. אמרת, אם כבר יצאנו, אז בוא לא נאכיל ונשקה ונחשמל מבחינת הספקת אנרגיה את המפלצת הזאת.
נכון.
ודעתך, אני זוכר שעוד דנו בכל מיני אופציות ואפשרויות ואיים של כל מיני, היית מאוד יצירתי בעניין הזה. איפה אתה, איך אתה מסתכל עכשיו על הנושא הזה בהנחה, שהיא כמעט ודאות, שחמאס לא יהיה כבר, ביום שאחרי?
קודם כל, אני בדיונים עכשיו הייתי מאלה שאמרו, שלא צריך להיכנס עכשיו להחלטות, מה יש שם בעתיד, כי ברור מה העולם רוצה מאיתנו, הוא לא בא לשמוע את דעתנו. הוא ינסה להכתיב לנו פתרון נורא, של לחבר את עזה עם יוש לרשות.
אתה קורא לזה פתרון נורא, נכון?
ברור, כי מה, לחבר את עזה עם הרשות במעבר בטוח, אתה רוצה שכל יום יהיו לנו מקרי טבח ביישובים כאלה ואחרים.
זה כל כך מופרע, אתה יודע, זה פשוט כל כך מופרע, שהדבר היחיד שבטוח במעבר הזה, זה שהוא יביא קטסטרופה.
ברור, הורים יעשו במינו, אני זוכר את הרעיונות, בקשרים,
נכון,
נכון.
מעבר תרקומיה, אתה זוכר שעוד היה כזה מין...
לא, ואנשים דיברו על זה ברצינות. תחשוב מה היה קורה לנו אם זה היה קורה.
זה מנוגד לחלוטין, זה מנוגד לאידיאולוגיה, אבל זה גם מנוגד לחלוטין ללקח. לכן אמרתי, בוא לא נדון, בוא כרגע נתרכז בשתי המשימות העיקריות, וזה מה שצריך לעשות. עכשיו, לגבי עזה, אז אחרי שלצערי בוצע התנתקות, ושולם מחיר כבוד מאוד בפינוי והכירת המתייצבים, אבל הכישלון הלא פחות גדול היה בכך, שהמצרים, בניגוד לכוונה המקורית של ההתנתקות עצמה, במבול ההתנתקות, הם לא לקחו לעצמם אחריות האזרחית, וכך הכל נדחף עלינו. וזה דבר חמור ביותר, שאתה מאכיל את האויב שחייפי, כמו שאמרת, אתה זוכר גם את הדיונים, אתה זוכר כמה דחפתי, אמרתי, אם זה כבר קרה, אז בואו נעשה קו גבול, ונעביר לעולם את האחריות על כל הקשר האזרחי, ואם מצרים לא מוכנה, ולנו אסור, אז נעשה את זה דרך הים. עכשיו, כל הדבר הזה, עליתי אותו כל הזמן, בהרבה מאוד דיונים, ועוד יהיה מונח על השולחן, אחרי שלא יהיה חמאס ועזה, ועזה תהיה מפורזת, וישראל, כל אלה שגם היו נגד עמדתי, היום הם אומרים, אנחנו לא נספק להם כלום, אנשים שינו את עמדתם.
כן, ישראל, אבל באמת... כמו
שיצרחו, אבל כרגע המשימה החשובה היא לחלץ החטופים, ולהכריע את החמאס.
זה ברור, זה ברור, ועדיין... ועדיין אני חושב...
כן, בקשר.
ועדת משפט אחד, כמו חבריי גם, אני מנחם, מבקר משפחות של חללי צהל כרגע, ואני פשוט קודם כל נדם, יש את הכאב והחיבוק, אבל מהעוצמה, ומסר אחד, ולא חשוב איפה המשפחות, איפה הן גרות, ומה השקפתם הבסיסית. אומרים לי... הם אומרים לי, תהיו מלוכדים, מאוחדים ונחושים. מאוחדים ותפעלו בנחישות לסיים את המלאכה ולסיים את העבודה. וזו בעצם, זה הציווי שאני וחבריי מחויבים לו, ולכן אני גם לא חורג לשום כיוון אחר, אלא להתרכז במשימה עצמה.
אתה נתקלת גם באנשים שהגיבו בצורה לא חיובית כשהגעת, מפונים, שהשימו אותך בכאלה?
לא, קודם כל לא, אבל גם לא, אני חושב שלא נתקלתי בדבר, פעם יש אנשים בעלי דעות שונות, אבל יש להם מחנה משותף, ואיך הם דיברו על הילדים, ואיזה נוער, אני חייב להגיד לך, יפי, ינון, תמיד אמרנו, מה עם הדור, הולך ופוחק, הולך ועולה, עולה, מעלה, מעלה, איזו נחישות, גם על רקע מה שקרה, המקרה הנורא של 7 באוקטובר, כל אחד מתאר את הנחישות של הילדים שלו, בחלק אישור ומכתבים, וכולם עם אותו מסר, אנחנו נכנסים, כי אנחנו חייבים ורוצים, ולכן גם יש משקל גדול מאוד באמת.
אני לגמרי מסכים איתך, השר כץ, ישראל, ידידי, אני רק אומר, במשך הרבה מאוד שנים, הליכוד בכלל, הממשלה, הליכוד בכלל, השכיל לאמץ ולמנות כל מיני יועצים ואנשים בעמדות מפתח שבאו מבתי מדרש ביטחוניים ואידיאולוגיים שונים לחלוטין. היה ממש נראה שהליכוד מחפש לעצמו מינויים בכירים ויועצים ממקומות שרחוקים מעולמות האידיאולוגיים שלו. אני אומר את זה כי אם באמת נתעורר מהמלחמה הזאת והישג יושג, ועל דם ילדינו יגיעו אלה שעיצבו את האתמול הנורא הזה, וילחשו על אוזני השרים של הליכוד, אני מדבר, כל מיני לחישות איך צריך להיראות המחר, אני אומר לך, על זה לא יסלחו לכם.
אני אגיד לך, אתה היית בפקנס, סליחה.
לא, לא, בסדר, זה מה ששאלתי.
אתה היית בפורומים, ואתה זוכר את הדיונים, והיית שותף מלא בהם. הדבר הבולט, דווקא על רקע האחדות הזאת עם המחנה הממלכתי, בני גנץ, מישיבת הקבינט הראשונה, אנשים שינו את השקפתם. אין סדק שאפשר להכניס, כולם הפיקו לקחים, כולם מבינים מה המטרות כאן, והם עוצבו במשותף. לכן, אני חושב שכולם הבינו, בעצם, שאין שום ברירה. אני שומע את גדי ירקוני, איזה אדם יקר, כמה הוא יקרים. והיום השקפותיו דווקא נוכח, הוא אומר את זה בגלוי, נוכח משהו ימין בעבר, הוא איבד את האמונה בהם, הוא רוצה פעילות אגרסיבית, הוא לא רוצה לסמוך על שום אמון, אלא רק על הדברים שבכוחנו נוכל לעשות, וגם אנשים אחרים. לכן, היום כל המציאות תשתנה, אבל נצטרך לעסוק באחרי גמר המערכה, וזה ייקח זמן, כי אולי כמה מרכיבים, תהיה הכרעה ויהיה ניקוי ויהיה גיבוש, וכל ההתנהלות כדי להביא את החטופים, מבצעית, מדינית, או בשילוב של הדברים, זה לא דבר שיגמר תוך חודש. ולכן אני חושב שכל הדברים האלה הם הלקחים לעתיד, אבל ברור כבר היום, ובזה פתחנו מה לא יכול להיות. לא יכול להיות שיהיה חמאס בעזה, לא יכול להיות שישראל לא יהיה לה חופש פעולה ביטחונית. בפעול בעזה.
שמעתי את ראש הממשלה אתמול, והוא אמר את הדברים ברור וצלול ובקול רם, ואני מאוד מקווה שבאמת במחיר כבד, אבל מודה ועוזב ירוחם, אני מאוד מקווה שהליכוד ושלטון הימין יהיה מסוגל עכשיו לעצב לא רק את המערכה הצבאית, אלא לבנות באומץ את התפיסה המדינית שליוותה אותו כל השנים, ותיווכו אותה אנשים אחרים להחלטות בפועל. אני מאוד מקווה שככה יקרה.
הדברים שראש הממשלה אמר הם פרי עולים, למרות שהמוקד כרגע זה כמובן בהשגת המטרות, אבל הם עולים גם בדיונים.
ברור.
מה לא יכול להיות שם, והדברים נאמרים, והשקפתי ודאי ברורה בעניין הזה, הרי היום הרשות היא לא יכולה להגן על נגד ירי טילים שיורים על הגלבוע, מאזור ג'ינין, אנחנו זוכרים גם מה היה בעזה.
היא לא רוצה להגן, ישראל, זה בדיוק העניין.
נכון, לכן הדברים האלה, אבל כדאי לדחות אותם, כי אנחנו רוצים אחדות מלאה, גם ככה יש כאלה שמנסים למשוך לקצוות, אבל אנחנו צריכים להבליג.
תגיד, מה יהיה עם לוחות הזמנים? מה מקרון, אמריקאים, עיתונאים פה בישראל, כבר מזמרים, יעצרו אותנו, נעצור את עצמנו, נעצר, אולי צריך, ראיתי כבר כותרות של אנשים בעיתונאים, שכבר אי אפשר לנצח, ואנחנו בכל מקרה הפסדנו, וזה לא יהיה ניצחון, וכאילו, באמת, באמת אנשים אומרים וכותבים את הדברים האלה.
כן, כן, נכון.
וקודם כל, כשאנחנו קיבלנו את ההחלטות, וההחלטה המשמעותית להיכנס למהלך קרקעי, עם כל המשמעויות, אז ידענו שאנחנו נצטרך לתת לצהל אורך נשימה, לתת לו גיבוי בינלאומי וגיבוי פנימי, ואנחנו לא נעצור ולא ניגרר להפסקות אש ולמסעים ומתנים וכל מה שהיה בעבר. ואנחנו עומדים בזה ואנחנו נעמוד בזה, וכך אנחנו עושים בכל אחד מהדברים שנתונים לאחריותנו. ונכון שבהתחלה שמענו את ראשי המדינות במערב, באים ומגבים באופן חד משמעי ומתנגדים להפסקת אש, גם ארצות הברית כמובן, אנחנו רואים פתיעים פה ושם, אבל אני חושב שהעיקרון הזה נשמר, והוא תלוי בנו. אנחנו שמענו את נסראללה אתמול, חצי מהנאום הוא הקדיש לכך שהוא משבח את ההפגנות במערב ובארצות הברית, ובונה על זה שארצות הברית תכפה לנו הפסקת אש. אז התשובה היא פשוטה, הסרט הזה נגמר. אין הפסקת אש, ולא תהיה, ואף אחד לא יושיע אותם מהעניין הזה, ואנחנו ניתן את כל הגיבוי לצהל לפעול בזהירות הנדרשת ובעוצמה המתבקשת כדי לבצע ולהכריע את המערכה.
ישראל, מה אתה אומר לגבי הצפון? תראה, אני סיירתי ביחידות שם, היישובים כמובן ריקים, זאת אומרת, בפועל, דה פקטו, חיזבאללה כבש את כל חגורת היישובים הצפונית, עד קריית שמונה ועד בכלל. מה אתה חושב לגבי...
זה לא קבר, שיש כאן החלטה מושכלת, אני אף פעם לא מתאר.
לא, כרגע אני אומר, דה פקטו, אין מתיישבים בכל החגורה הצפונית.
נכון, הייתה החלטה מושכלת על פינוי.
אני לא... אני שואל הלאה, מה, איך אתה חושב...
השאלה היא, האם ייתכן, שאחרי שנכריע את עזה, ונכריע ונצח, אם באמצע תהיה התלקחות בצפון, אז אנחנו גם נדע מה לעשות, כרגע אנחנו מעדיפים לפעול, בזירה אחת באופן התקפי, ובהגנה התקפית מאוד בצפון, עם כל ההיערכות. אבל כוחות רדואן לא יוכלו להישאר לאורך קו הגבול, ואותה היערכות לא תוכל להישאר, וגם בצפון מה שהיה לא יהיה, בדרכים שנצטרך לעשות את זה.
אוקיי. בוא נסיים פה, השר ישראל כץ, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה
לכם, יום טוב.
ושלום לסגן אלוף ב', מפקד מכלול התקיפה באוגדה 36.
בוקר טוב.
איפה אתה?
האמת שתפסתם אותי בדיוק בהפוגה בבית.
וואלה. והכוחות שלך?
המכלול שלי נמצא חלק מהאנשים גם בהפוגה, וחלק כמובן עושים עבודה במשמרות, וממשיכים לעבוד ולבצע את המשימות.
רגע, 36 זה בצפון?
לא,
36, כשמה כן היא עוצבת געש, אכן הייתה עובדה שנועדה להגן על הצפון, אבל בשנים האחרונות היא הפכה להיות עובדה רב-זירתית, היא תבצע את המשימה שלה, היכן שהיא תידרש לבצע.
אז עכשיו האוגדה איפה האוגדה?
האוגדה פועלת ברצועת עזה, מפקדת האוגדה בדרום, והכוחות החטיבות שתחת האוגדה, עושות את הפעולה הקרקעית בעומק הרצועה.
אוקיי, אז יש את האוגדה שלכם, יש את 162, ויש את, עוד זה עוד?
איזה בקיאות, ינון.
252.
252. אוקיי, ואתם סדירים?
לא.
האוגדה היא אוגדה סדירה, אנשי... חטיבת האש, אנשי המפקדת חטיבת האש, רובה ככולה מורכבת מאנשי מילואים, mm-hmm. כמובן שיש גם סדירים, אבל הרוב המוחלט אנשי מילואים.
אז בקיצור, אתה מנהל את ההתקפה של האוגדה, איפה הכוחות שלך, איפה בתוך הרצועה?
הכוחות של מפקדת האוגדה לא נמצאים בתוך הרצועה.
לא המפקדת, איפה הכוחות? הכוחות בשטח, איפה הם ברצועה?
הכוחות בשטח, חטיבות האוגדה נמצאות בעומק הרצועה, מבצעים את משימתם, אני לא אגיד בדיוק איפה החטיבות נמצאות, אבל הם בהחלט פועלים בצורה נמרצת.
אז אולי, אם לא את המיקום, וזה מובן למה לא, תסביר קצת רגע מה זה מרכז האש, מה החידוש פה? מה אתה עושה בעצם? אתה מתאם בין המטוסים, למסוקים, לארטילריה. תסביר קצת למאזינים, מה נוצר פה? איזה דבר חדש נוצר פה?
אז מרכז האש האוגדתי... מנוהל על ידי חטיבת האש 282. בשפה הפשוטה שלי, אנחנו נותנים שירותי אש לטובת הכוחות שמבצעים את הפעולה הקרקעית בשטח. מורכב ממכלולי משימה, שאנשיה הם גם אנשי מודיעין וגם אנשי אש, מומחים בכל המלח שיש לצהל להציע לטובת אוגדה מתמרנת. אנחנו יכולים להפעיל החל מפגז של ארטילריה ועד הפעלת מטוס קרב.
אז בוא רגע, תסביר את זה בצורה פלסטית. נניח, ניקח דוגמה, החתן שלי הוא מחת הנחל. הוא נע עכשיו איפה שהוא נע, ומולו יש איזה מגנן שעכשיו יורש, ויורים טילים והכל. מה אתה יודע להציע לו? או תוך כמה זמן התפריט הזה של האש שאתה יודע להציע יגיע אליו? בוא תסביר את זה בצורה יותר פלסטית. פעם אני וינון שייכים לצבא, שדיברו עם מטוס באיזה מכשיר קשר, ועד
שהוא בכלל... זוכר שהיה מירי, איך קראו
כן,
לזה?
כן, היה מירי, היה 601 כזה, היו...
614?
660, 660. 660 זה היה כן. מכשיר הטאג.
בקיצור... לא, אבל היה מירי, דליה, איך קראו לזה?
כן, מירי הזה. ודליה, טוב, זה זיהוי, אבל לדבר, לשטאפ היה... אוקיי, 600, טוב. לא משנה... ואז המטוס היה טס, ובסוף הוא שחרר איזה חימוש, אם לא נפל לך על הראש, אז הוא נפל איזה כמה קילומטרים מה... מה, בוא תסביר רגע, מה החידוש פה? למה זה עובד כל כך טוב, ולמה זה שינוי משמעותי?
קודם כל, אנחנו בעידן אחר. אנחנו בעידן דיגיטלי. אז כבר הטכנולוגיה מאפשרת שזה לא יהיה לדובר בקשר, ועד שהפצצה נופלת ואולי תפול לך על הראש. אז העסק הרבה יותר מדויק, הרבה יותר ממוחשב. דבר שני, כולנו יושבים ביחד. במכלול הטיפה האוגדתי, במכלול המשימה, יושבים אנשי חיל האוויר, עם אנשי האש היבשתית, עם נציגים של חיל הים, עם כל הגורמים, הכל כדי שהעסק הזה יעבוד כמה שיותר מהר.
והחימושים, תסביר על החימושים, שהם יותר מדויקים פשוט. אפשר...
חד משמעית, חד משמעית. היום יודעים להציב פצצה בפרק זמן מאוד קצר, לטובת עזרה לכוח המתמרן, היא מדויקת, והיא עושה את העבודה, היא גם פוגעת באויב, וגם הכוחות שלנו יכולים להרגיש בטוחים, שכמו שתיארת, לא ייפול להם שום דבר על הראש.
ולכן העבודה האיטית היא לא בגלל שיש הססנות, אלא בגלל שרוצים לנצל את היכולת החדשה הזאת, בעיקר כדי לשמור על חייך אלינו ככל האפשר.
העבודה היא איטית בגלל שזו שיטת העבודה כרגע הכי נכונה, בשביל שצהל יוכל להשלים את משימתו, במינימום חיכוך ובצורה אפקטיבית ביותר. ככה תכננו את המשימות, ככה תכננו את מעלומות הפתיחה, והתנועה היבשתית היא תנועה כפי שהיא צריכה להיות, ואנחנו רואים את ההישגים בשטח, הכוחות שלנו נמצאים במקום טוב מאוד.
אז מה קורה איתך, תתאר לנו קצת את מה קורה בחמל שלכם, זה טירוף או שהכל רגוע, הכל ב... איזה אווירה יש שם? כמה אתם? כאילו, מה קורה שם?
אז מכלול המשימה מורכב מכמה גורמים, יש אנשי מודיעין, יש אנשי תקיפה מכל הסוגים. האווירה היא אווירה מקצועית, אווירה של עשייה. כולם פה רתומים ומבינים את המשימה שלשמה הם נדרשו ולשמה הם גויסו למילואים. אנשי המודיעין מפיקים לנו מודיעין מדויק, שעל בסיסו אנחנו יודעים את מה לתפוס. אנשי האש בוחרים את האמצעי הלחימה המתאים ביותר לסגור מעגל על מטרה ספציפית. כל זה כשבראייתנו, כיצד הכוחות שנמצאים בשטח יכולים להשלים את משימתם עם מינימום חיכוך ולהגיע לאן שהם צריכים להגיע בצורה הטובה ביותר.
תגיד, יש גם ליווי משפטי לכל מטרה?
יש נציג יועמ"ש, נציג דבלה במפקדת האוגדה, הוא מלווה אותנו, הוא מייעץ לנו, והכל נעשה בצורה מתואמת, ובהתאם למה שנדרש בפקודת הצבא והחוק הבינלאומי.
כל מטרה הוא מאשר?
מה שנדרש בהתאם לחוקים ובהתאם לפקודות, לא לכל מטרה נדרש ייעוץ, אבל היכן שנדרש, אנחנו בהחלט משתמשים בכלי הזה ובמקצוע הזה.
מה למשל נדרש? מה נדרש ומה לא נדרש למשל?
אני לא אכנס לסוגי המטרות שנדרשים בייעוץ, אבל יש פקודות מפורטות ומסודרות, איכן נדרש ליווי וחוות דעת מראש, ואיכן לא נדרש. גם הפקודות מאוד
תגיד,
מאוד ברורות.
תגיד, רציתי לשאול, נשארו עוד גגות לעשות הקש בגג, או שכבר לא עושים?
כל תקיפה, אם היא נדרשת בקש בגג או לא, זה בהתאם לאופי המטרה, ובהתאם לסטטוס של האוכלוסייה ושל המצב בשטח. כל דבר נעשה בהתאם למצב הספציפי שאותו נדרש לבצע.
תגיד, כמה אזרחים אתם מתרשמים שנשארו בשטח, באזור שאתם פועלים?
באזור שבו אוגדה פועלת נעשה פינוי אוכלוסייה בצורה די רצינית. אנחנו ממשיכים את הפעולה הזאת על מנת באמת לאפשר תנועה גמישה של לקוחות בשטח עם מינימום חיכוך עם האוכלוסייה. זה מאמץ מתמשך.
לא, אבל אתם רואים, יש עדיין אזרחים? הכוחות נתקלים באזרחים?
כן.
הרבה?
יחסית.
ומה הוראות הפתיחה באש במקרים כאלה?
הוראות הפתיחה באש לא משתנות. יורים רק על מטרה צבאית, רק על אויב, ואנחנו מאפשרים את התנועות ההומניטריות דרומה, בהתאם למה שהוגדר, ורציפה של אוכלוסייה עושה את דרכה כל העת, מאזורי הקרבות לדרומה, לאן שהוגדר להם.
ואלה אם כן מישהו מרגיש מאוים מהאזרחים האלה, אז מותר לו לפתוח באש, אני מניח, לא?
אם מישהו מהאזרחים מאוים?
לא, אם מישהו מהכוחות מרגיש מאוים לא יודע מה, שמחבלים נמצאים מאחורי אזרחים, יורים עליו, מה הוא עושה?
כוח מגיב באש כאשר הוא חש באיום מיידי, הכל בהתאם לפעולות הצבא. הכוח לא ירתע להגיב לכל אויב שהוא רואה, וכמובן למתוך מחשבה ומינימום פגיעה באזרחים ובחפים מפשע.
ההפוגות שאתם עושים זה הפוגות שמה, אתם נוצרים אש בשעות קבועות ביום ומאפשרים לאזרחים לצאת החוצה ולברוח דרומה?
יש שיטה, יש בדיוק אזורים שבו מוגדר לאן האזרחים צריכים להיות מופנים, הכוחות יודעים להכווין אותם לשם, וככה העסק הזה נעשה בצורה מסודרת ורציפה.
תגיד, מבחינת נפח ההתנגדות שאתם נתקלים, יש ירידה משמעותית מההתחלה לימים אלו בנפח ההתנגדות של המחבלים של חמאס?
חיובי. האויב עדיין נלחם, האויב עדיין קיים, האויב עדיין שם, אבל אנחנו חשים שככל שהפעולה הקרקעית נמשכת, כסף החיכוך מתמעט בהתאם, והכוחות שלנו עושים עבודה טובה בשטח.
ומה, עכשיו אתם ממשיכים להשתלט על שטחים?
כן. בעיקר מייצבים, בעיקר משיגים שליטה מבצעית על אזורים שכבר התקדמנו ונכנסנו אליהם, ואנחנו נמשיך בהתאם לקצב ובהתאם למשימות שנקבל מהפיקוד.
כמה מחבלים הרגתם עד עכשיו?
אני לא עוסק בלספור כמויות כרגע של מחבלים.
לא, אני מדבר גרוסו מודו כזה, 100, 200, 500.
לא, נכנס למספרים.
תגיד, רציתי לשאול אותך, המשימה הזאת של למוטט, להשמיד את חמאס, יש היום כל מיני קולות כאלה שמתחילים להגיד, זה לא משימה אפשרית, זה לא יהיה ניצחון. מה אתה מרגיש? זאת אומרת, אתה הרי מחזיק את היד על הלב הפועם של המערכת המבצעית שפועלת בשטח. המשימה הזאת, המטרה שהוגדרה, אתה מרגיש שהיא ברת ביצוע, שאתם מתקדמים לכיוון הזה, שזה אפשרי, או שגם אתה אומר אולי לעצמך, מה, הגזימו קצת, מה, בסוף יישארו כמה חמאסניקים שייצאו מהמנהרות ויעשו וי, וזה יהיה הסיום. מה, מה, מה אתה מרגיש ביחס למטרה כפי שהיא הוגדרה?
מהפוזיציה שבה אני נמצא,
כן?
צהל ברור. בהחלט יכול להשיג את המטרה הזאת, אם הדרג המדיני אכן ינחה וימשיך
להנחות. הוא ינחה, הדרג המדיני אמר ברור, למוטט את חמאס, אין חמאס ביום של למחרת. אני שואל, אתה אומר, בוודאי זה אפשרי, אתה הרי לא פרשן, אתה חי את השטח, אתה חי את הביצוע. אתה מרגיש שזה אפשרי?
חד משמעי, צהל יכול לבצע את המשימה הזאת.
יופי. תודה.
תודה לכם. שבוע טוב.
לא, תודה לך.
תודה לך.
אוקיי, סגן אלוף ב', מפקד מכלול התקיפה באוגדה 36, תודה רבה שדיברת איתנו. רגע, לא הבנתי, מפקד הנחל הוא חתן שלך?
כן.
וואלה? כי הוא עכשיו החליף...
הוא החליף את המחת שנהרג ביממה הראשונה.
מה הוא היה קודם?
הוא היה סגן מפקד אוגדה 162, ועכשיו הוא התמנה למחת הנחל.
הוא גדל בנחל?
כן, כן, הוא היה מגד, הוא היה זה, בוודאי. אבל... לא, הבאתי את זה לא בשביל לספר שהוא החתן שלי. א', זה כבוד גדול בשבילי, אבל בשביל... אנחנו רוצים להבין... באמת איך נראית תמונת הקרב, והיא באמת לדינוזאורים כמונו, היא לפעמים עלולה להיות לא מובנת, וגם לפרשנים מטעם עצמם ככה, שלא בדיוק מבינים את הסיטואציה, יש כאן יכולות אחרות, וצריך למצות אותם, צריך לממש אותם. א', הם בוודאי, שמעת את זה עכשיו מהאיש הצעיר הזה, הן אפשריות, הן מתבצעות, והן הולכות לכיוון הזה. והדבר הכי חשוב, ואני חושב שכאן כדאי להגיד מילה טובה לראש הממשלה באופן אישי, ולקבינט, הזמן שהם כובשים עבור צהל, אני קורא לזה כיבוש זמן, ממש, הוא גם מאוד חיוני, והם עושים את זה בהצלחה גדולה. אני, חוץ מהבחיות הרגילות, אני חושב שמעולם לצהל ולמדינת ישראל לא היה זמן כל כך ארוך ועוד מונח לפניה. אפשר להגיד שזה, סליחה, שזה כמעט זמן שקשור למעצמות שעושות מערכות, וזה ייקח כמה שצריך, והמטרה הזאת תושג.
יוסי הרשקוביץ נפל, רב סמל מתקדם, הלוויה תהיה היום בהר הרצל, ואח שלו שלח לי משהו מאוד מרגש, אני אקרא אותו בשעה הבאה על אח שלו. אז תהיו איתנו. אחרי החדשות נמשיך להיות פה תת-אלוף במילואים אפי איתם, ואני נהיה איתכם לעוד שעה. להתראות.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ואפי איתם.
כן, אפי, מה קורה? שומעים אותך, אתה בשידור.
מה קורה, נלחמים? אני חושב ששמענו כאן קולות ממש משדה הקרב מאנשים שמבצעים...
תתקרב קצת למיקרופון בבקשה.
מאנשים שמבצעים את הלחימה, שמענו נחישות, שמענו ביטחון ביכולת להשיג את את המטרות, ואני חושב שזה הקול האמיתי, זה הקול הצלול. הקולות שבאים מהאולפנים, כולל שלי, של גנרלים זקנים ואחרים שאפילו זה לא, צריכים להישמע בערבון מוגבל. הקולות מהשטח של אלה שעושים את העבודה, של אלה שחשים את פעימת הפעולה של המערכת הצבאית, הם הקולות הרלוונטיים, ואני שמח מאוד. הקולות האלה הם בוטחים, הם ברורים, הם צלולים, ובעיקר הם מביאים את הסחורה, הם נלחמים ומנצחים.
טוב, אמרתי שאני אקריא את הדברים של איתי, אח של יוסי הרשקוביץ, שנפל בעזה. הוא כתב לי כמה דברים. יוסי הרשקוביץ, אתמול, אני לא הכרתי אותו, אבל הוא היה מנהל פלך בנים, הבנתי. והיה טיפוס, עשיתי ריטוויט למישהו שאלה, שהוא מבקש במלחמה ממש, כאילו על מדים, עכשיו... שמאנשים, מה שיחזק אותנו, לא לדבר לשון הרע. ועוד משהו שאלה אופר אוחנה, אתה יודע מי זה אופר אוחנה מחברון?
כן.
אז אופר אוחנה נפצע לפני איזה שנה קשה בפיגוע בחברון. אתה זוכר את הפיגוע שהיה שם עם אחד שדרסו אותו בסוף, איזה מחבל כן, שדרסו
כן,
אותו.
כן, כן.
אז אופר אוחנה נפצע שם קשה, והוא העלה שיוסי הרשקוביץ, אז הוא היה בא לעודד אותו ומנגן לו בכינור בבית חולים. כן, זאת אומרת, מדובר פה כנראה באיזה טיפוס באמת מאוד מיוחד, גר בגבעות אגב, גם יישוב חברתי כזה שמטפלים שם באנשים בגוש עציון, ואח שלו איתי שלח לי ככה, אח שלי היה איש נדיר וטהור, אפס אגו בעולם שמפוצץ באגו, היה מחובר למדינת ישראל בנימי נפשו, ואהב כל אדם. יוסי ציווה לנו שני דברים. אחד, תהיו טובים לכל אדם, תאהבו אחד את השני ותעשו טוב. שתיים, במלחמה הזאת ללכת עד הסוף, לא עוד סבב ולא עוד מבצעון. הוא היה מוכן למסור את נפשו על כך, ולצערנו הרב, הוא מסר.
נפלא. באמת, אני חושב שהמלחמה, לצערי, היא חושפת רבדים עמוקים, אולי אפילו קצת נשכחים בחברה שלנו, בעומק של האנשים שמרכיבים אותה, ובמובן הזה, השבת הרוח היא מאוד חשובה, היא מאוד אמיתית.
אגב, עוברים משיב הרוח, לא משיב הרוח. משיב, בגלל הנון שנפלה, כן, אמור אוקיי. להיות מנשיב.
אז מנשיב, משיב הרוח.
כן, כמו מגיש.
כן, הבנתי, בסדר, טוב. אז אני אומר שבאמת, כשאני אומר שהרוח שווה אלינו, זה בדיוק הדברים האלה שיקראת כרגע. אתה יודע, יש שיר של אלתרמן, ליל חנייה, אז זה שיר ארוך, אבל אולי ציטוט אחד, על אהבה הוא מדבר, בה הוא פותח, על קרב ועול בכל מכל. אין הוא אומר זאת במלוא דקויותיה של השירה, אבל אומר בקול גדול, מבלי חשש מפני הזול. אני חושב שהאמירות האלה של אהבת איש את רעהו, של אהבת המדינה, של הצורך להכריע את אויבינו, אני חושב שאלה אמירות שאולי הן לא מנוסחות בצורה הכי מתוחכמת, אבל הן במידה רבה מאוד, היסוד הזה של על אהבה הוא מדבר, בה הוא פותח. ואני חושב שכשתיגמר המלחמה הזאת, והיא תיגמר בניצחון, נצטרך לדבר הרבה על האהבה שבינינו.
כן, אבל אתה רואה מה קורה באולפנים.
אין אבל.
אתה רואה מה קורה, אתה יודע מה, בוא, אני אשמיע לך קטע, בסדר? אני רוצה להשמיע לך קטע, גם בערוץ 12 שנאמר, אמנון אברמוביץ' ויאיר לפיד, תקשיב לשיח, ותגיד לי אחרי זה מה אתה חושב על זה, איפה האהבה, איפה האחווה, איפה האחדות, בזמן מלחמה, בזמן שנופלים חברים, בזמן שלדעתי שליש מהנופלים הם... מיהודה ושומרון, כולל אגב יוסי הרשקוביץ' שגבעות זה בגוש עציון, אבל בוא תקשיב לדברים.
מדוע לא תודיע שאתה נכנס לממשלה, הוא בלבד שהוא מזיז את סמוטריץ' הצידה. הרי סמוטריץ' עושה פה נזק כפול, גם קורץ עין לאלקטורט שלו שמשתולל בגדה, וגם מונע את העברת הכספים, כאילו לא יראה פה הטבח הגדול ביותר בתולדות הציונות. תציע הצעה, אני נכנס, ובלבד שסמוטריץ' מוזז מתפקידו.
אין את ההמשך. טוב, הוא אומר שם שכאילו סמוטריץ' מסכן את מדינת ישראל, ושהוא התנאי שלו עדיין על השולחן, שהוא ייכנס לממשלה, הם מרחיקים את סמוטריץ' ובן גביר. וכן, תגובתך, בבקשה, תת אלוף במילואים, איפה איתם?
כן, תראה, אנחנו יכולים להתרכז באנשים האלה, ואני לא אגע לא בשמות ולא בכינויים ולא, ולא במילות הגנאי לעיסוק בדבר הזה, אבל כן, יש אנשים כאלה, הם הולכים ונהיים מעטים יותר, וככל שנחזור יותר, יחזרו יותר חיילים מסדות הקרב, הם יהיו חשובים פחות. אני חושב שנפער היום פער מאוד גדול בין הציבור, בין העם, בין חצי מיליון החיילים שמגויסים עכשיו, ובין אנשים שהמסר הפוליטי שלהם נושא פילוג ופירוד, והטלת דופי ומומים באוכלוסיות, בציבורים. אז אתה יודע, שני האנשים האלה יגלו, אני חושב מהר מאוד, שזמנם עבר, ושגם אין להם תמיכה ציבורית. אני חושב שזה כבר די ברור גם ללפיד. אמנון אברמוביץ' תמיד רחב על שוליים צרים, שעשו הרבה רעש וזרעו הרבה פירוד בתוך עם ישראל. הזמן של הקולות האלה עוזל, עובר, ברוך השם.
טוב.
אם אתה תפסיק להיות ספקן בעניין הזה, אז זה רק יתחזק.
אני לא בטוח שזה לגמרי תלוי באמונה שלי או בספקנות שלי. כלומר, קורים דברים לפעמים מחוץ לעולמו של אדם שאינם תלויים בו.
נכון.
והפלגנות וההסתה והמורך רוח שבחלק מהאולפנים נעשים בזמן מלחמה, לאו דווקא קשורים אליי. אני באופן אישי בחרתי להיאבק בזה ולהילחם בזה. ולא לשתוק. יש כאלה שאומרים, תתעלם, תתעלם, ואין מה להילחם בזה, זה רק מדליק יותר אש.
תראה, אני, ההבדל בינינו זה הגיל, והזקן הלבן.
הכיפה.
והכיפה. גם לך.
הכרס קצת.
גם לך יש. לא, הכרס של מי?
שלך קצת, לא? לא, האמת שאתה שמור טוב.
אתה נדבר, מה קרה לך?
שמור טוב, כן. סליחה שפגעתי.
הייתה לי ביום השני של הלחימה התקלות ליד מפלסים במחבלים.
וואלה.
כן, והצטרפה, זאת אומרת, חברה אלינו מחלקה של 101, של צנחנים סדירים, ואחד החבר'ה הצעירים אומר לי, סבאלה, אנחנו עכשיו זוג ברזל, אל תיעלם לי פה בחושך.
וואלה.
אז להיכנס לעמדה היה קל, לקום עם השכפוד ועם הנשק, עשיתי... אז לא, אני התכוונתי להגיד...
רגע, אבל מה נהיה שם? הרקתם את המחבלים?
ברור, ברור. מה קרה לך?
כן?
ברור.
אז אתה ירית?
אני גם יריתי.
אתה הרקת?
היו שם שני טנקים, והייתה מחלקה שלמה של צנחנים סדירים.
אוקיי.
אז אני, איך אומרים?
לא הפרעת.
כמו הצרצר הזקן, אם אני לא אצרצר, יצרצרו אותי, אז יריתי קצת.
ירית בשביל הכיף.
הידיים צריכות להתחמם מתישהו באיזושהי צורה.
אבל מה שכן, השימוש בנשק זה משהו שאף פעם לא עובר. כלומר, ירימו, יקימו אותך באמצע הלילה ויתנו לך עם 16, אתה תפל אותו על עיוור.
כן, ברור שזה לא עובר, אבל כמו שאמרתי, ההבדל הוא הגיל. אני החלטתי שאני לא משקיע את זמני במריבות, מרירות, גינוי של אחרים, אלא מרבה טוב, מרבה אמת. ואני מבין את זה, תשמע, היו לי תקופות שרציתי להתנפל על האנשים האלה ולקרוא אותם. הגעתי למסקנה שבסוף הדבר הזה מחלה את עצמו. כיוון שזה שקר, כיוון שזה זה, 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 זה נזק, אז זה סוג של דבר שמחלה את עצמו. צריך... תראה, נתן לך דוגמה.
תשמע, שפגיעתם רעה. השפעתם רעה, השפעתם גדולה.
פגיעתם רעה, אבל אמרו אצלנו, עדיף להרבות אור מה של להתעסק עם החושך. ואני חושב שזה נכון, תסתכל דוגמה על כל חלק גדול מצמרת הצבא היום. זה אנשים שלפני 30 שנה, מכינת אלי התחילה, ועם חזון ארוך טווח, חינכה, בנתה, גם במקומות אחרים, יש הרבה מאוד אנשים טובים שסמכו גם בבתי מדרש אחרים, קיבוצניקים ואחרים, אבל לפני 30 שנה התחיל מעשה חינוכי, שלדעתי היום כשנרים את המסך מעל צמרת הפיקוד הבאה של הצבא, יהיו שם הרבה אנשים שחושבים אחרת, שהתחנכו אחרת, זה מעשה בר קיימה. לריב עם אמנון אברמוביץ', אתה יכול לגמור את כל החיים שלך במרירות השחזת...
בינתיים את המפקד הבכיר ביותר ממכינת אלי, ואולי הלוחמני ביותר, והמקצועי ביותר, והמכיר ביותר את הגזרה, יותר מכל שאר המפקדים, שהוכיח את עצמו במלחמה ובמבצעים בתוך רצועת עזה, אופר וינטר, אז הוא היחיד שלא קיבל תפקיד במלחמה הזאת.
אופר וינטר זה עוול בלתי מובן, בלתי מקובל, בלתי מקצועי. כשיש לך בצבא איש כזה שצבר את הניסיון שצבר, שהוכיח את עצמו בדבר הכי חשוב במקצוע הצבאי, זה התנהגות ומנהיגות תחת אש, כשהוא לא מקודם, זה סוג של הקנתה, זה סוג של נקמה, זה סוג של מיון שלילי. ברור שצריך לטפל בזה, אופר, לא רק ראוי, אלא רצוי שיהיה אלוף בצבא, וכמי שלא מצאו לו תפקיד אחרי פיקוד על אוגדה 91, אני יכול להגיד שזה בא מאותו הדם הרע שהגיע הזמן שיתנקז ויעלם.
שלום יוסי יהושע, פרשן צבאי ידיעות אחרונות.
שלום, מצטרף לדברים שלכם לגבי אופר וינטר.
מה זה? זה הרמטכ"ל, לא? זה הרצי.
כן, זה הרצי, התחיל אצל גדי אייזנקוט, אביב כוכבי אחריו קצת תיקן את זה ונתן לו עובדה סדירה 98, דד מילואים מובחרת יותר נכון, ולאחר מכן שוב פעם הוא ייבשו אותו, הוא כן התמודד על תפקיד אלוף פיקוד הדרום, ודיפו את זה שהיה לפניו, יותר נכון אחריו, כמחת... גבעתי וב-98 וזו הייתה טעות. אופר מסתובב בדרום, הולך לחברים שלו, לפקודים שלו בגבעתי, משיא להם עצות, עוזר להם המון. אני באמת לא מכיר מישהו היום שהיה בלובש מדים בתפקיד, לא במילואים, שהיה בכל כך הרבה מבצעים ברצועת עזה בשני העשורים האחרונים, והוביל אותם בהצלחה. האחרון שזה היה, היה צוק איתן, ויצא לי להצטרף אליו למבצע הזה, לכוח שבסופו של דבר פגשנו את בני ישראל והדר גולדין וליאל גדעוני, וראיתי, אני יכול לשתף אתכם, ראיתי את זה בעיניים שלי, כשנכנסנו לבית שבניה השתלט עליו, וכשאופר מגיע, איזה רוח הוא הכניס בלוחמים, ואיזה ביטחון להמשך הדרך וסמכותיות, זה דברים שקשה להסביר אותם, ולצערי הרב, הרמטכ"ל לא מוצא לו תפקיד גם במילואים,
למה זה? למה זה?
וטובים, לרבים וטובים.
מה יש לרמטכ"ל מאופר?
אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא מבין גם למה לא נתן לו את התפקיד, אני חושב שהכל ישתנה מיד אחרי המלחמה, כן. המון קצינים שהיו בחונטה, ואני כתבתי על זה.
אתה כתבת לא על החונטה? תסביר קצת למה אתה מתכוון. אני קראתי לזה חשיבת מנהרה, חשיבת יחד, מה אתה מתכוון
לחונטה? זה חונטה, זה חבורה שאחד, שניים חושבים בגדול אותו דבר, שים לב, אין מישהו שהתגר את המערכת בצמרת, רמטכ"ל, טולדנו, כאלוף פיקוד, במה טולדנו? תחשוב שטולדנו היה מחט מקביל לאופר וינטר, הוא היה בצנחנים והוא היה בגבעתי, במה טולדנו כל כך מוכשר וטוב, שהוא
תשמע, הוא בנה את כל התפיסה של פיקוד דרום, פינקלמן רק נכנס,
אבל זה חלק מהחונטה של הצנחנים, זה הרצי, זה אהרון, חליבה, זה כל החבורה, זה כל החבורה של הצנחנים, טולדנו, ואחד מקדם את השני, ומי שבחונטה קודם ומי שלא היה לו, אני לא בטוח שזה קשור לכיפה, אפי, אני חושב שזה
יותר האופי הלוחמני
שלו, לא, אני אומר, כי לפעמים אומרים לי
זה. אז למה זה קשור? למחשבה אחרת?
כן, למחשבה אחרת ולאופי הלוחמני שלו, כי אתה יכול לומר, רגע, גם הרצי דתי, שאומר, זה מבחינתו אדם דתי,
כן, אבל זה דתי, זה דתי אחר לגמרי.
לא, לא, גם טולדנו, הנה, אני עונה לך, אני מחזק את זה, גם טולדנו דתי, זה לא קשור לכיפה, אלא לאופיו.
זה לא דתיים של אופר.
וזיני שנלחם בשיניים לקבל בסוף תפקיד אלוף זוטר. זה נזכיר עוד כמה אם אתה רוצה, הכל בסדר.
אני חושב שזה ישתנה.
אני גם, בזה אני מסכים
איתך.
אני משוכנע
וצריך להמשיך להילחם.
אתה קושר בין החונטה הזאת, או תפיסת המנהרה, כפי שאפי קורא לזה, והקיבעון המחשבתי הזה שהוביל את הצבא בשנים האחרונות, לבין הפאול המטורף שחטפנו?
כן, כי כולם חשבו בגדול אותו דבר, אף אחד לא אתגר את המערכת במחשבה יצירתית, אחרת, חמאס, רוצים את חמאס, מורתע, מוחלש, ריבון, לא רוצה מלחמה, רוצה לשלוט, בוא נכניס פועלים, קונים שקט. אגב, זה גם נכון היה לראש השבק, אני לא רוצה לנקות השבק בהקשר הזה, ולהגיד זה רק הצבא. וכמובן שרי הביטחון, וכמובן ראש הממשלה, כולם ביחד.
אני לא יכול לנקות
אף אחד מהם, כולם חשבו אותו דבר, ואחרי שעשו לנו אפילו את ההונאה עם סיפור הפועלים, הרי מה קרה ביום האחרון של האירוע הזה? בא הצבא, אגף המודיעין ומטפש, ואמרו לדרג המדיני, תראה, בואו נעשה מהלך אחר, אנחנו איימנו על חמאס שלא נכניס פועלים, ואז, כדי שהם יפסיקו את ההפגנות. אמרו, בואו נעשה הפוך, בואו נודיע להם היום שאנחנו מכניסים פועלים, ותראו שבערב יפסקו ההפגנות, ובאמת זה קרה. כי זה היה חלק מהתרגיל עונה של חמאס, ואז הדרג הצבאי בא לדרג המדיני, אמר, אתם רואים, התזה שלנו נכונה, ושר הביטחון קיבל את זה, וראש הממשלה קיבלו את זה, זאת אומרת, אני לא מנקה גם את שניהם, הם לא התגירו אותם, או חשבו אחרת, או הציעו תוכניות אחרות, זה בדיוק מה שנתניהו, גלעד וקודמיו חשבו, כולם חשבו אותו דבר, ובנט וגנץ, ומי שאתם לא רוצים, לא היה כאן, אתה אומר לי, תשמע, בעשור האחרון, מישהו שחשב אחרת לגבי רצועת עזה וחמאס. אז זאת אומרת, כולם פחות או יותר באותו מקום. לגבי המינויים, חד משמעי. הייתה פה חבורה שבתוך הקליקה, שקידמה אחת את השנייה, לצערי הרב, למרות ההתראות, למרות הכתבות, אני זוכר שפעם הרמטכ"ל אמר לבניסת תפקיד, עזוב אותך יוסי, תשאיר לי את המינויים, תפסיק לכתוב על מינויים ועל קידומים, אז ממש לא, ממש לא, כשזה לא ענייני ולא מקצועי, ובאמת אני לא רוצה לפגוע לא באלוף הפיקוד, פינקלמן, אבל הוא לא היה טוב יותר מאחרים, יניב אסור, עם, 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 עם הרקע שלו, יניב אסור מפקד, היום הוא ראש אקה, ועם רגע, יותר מבוגר, יותר מנוסה, בוגר מלחמת לבנון.
ואני זוכר שאמרת את זה בזמן אמת.
אמרתי את זה בזמן אמת, אתה צודק, אינו, נודע למינוי הזה, נכון? נכון? אני לא יודע אם אסור היה מונע את זה, כן או לא, לא זה, אבל כל התפיסה, פחות או יותר, אותה קומתה, אותה חשיבה, אני חושב שאחד כמו אסור יכול היה לאתגר את המערכת. אני לא אומר ב-100%, אבל יכול להיות שהוא היה מעלה את הכוננות, או נוהג אחרת. יכול מאוד להיות, אבל כשכולם חושבים את אותו דבר, זו בעיה.
תראה מה עשו לאלוף הפיקוד הדרום בעופרת יצוקה, סמי תורג'מן.
הוא היה בצוק איתן.
בצוק איתן. אלוף פיקוד דרום, בלחימה, סילקו אותו מהצבא כאילו, למה? כי הוא אחר, סמי הוא אחר.
סמי רצה לטפל במנהרות.
נכון, יפה.
מנהרות, ואני צעקתי יחד איתו והצטרף אלינו אחרי זה.
אז הוא גם שריונר, גם חושב... נפתלי
בנט הצטרף אחרי, וכן, סמי חשב נכון, וסמי רצה לטפל במנהרות, ואתה זוכר איפה מתי נכנסו לטפל במנהרות? רק אחרי שהפעילו את המנהרה, שחמאס יצא מהמנהרה, באזור כרם שלום.
וגם אז בחזית רחבה דשדשו מול שטחי השמדה. עזוב, לא ניכנס לזה, אני רק אומר, זה כמעט שיטתי שכל מי שחושב קצת אחרת, ולצורך העניין גם מצליח בלחימה, לא רק בתיאוריות ובכל מיני...
זה המבחן החשוב ביותר.
וזה המבחן החשוב, אומרים לו, אין לנו תפקיד בשבילך.
מה מעניין אותי הפוליטיקה הפנימית שלכם?
וואו, תשמעו, זה כששומעים אתכם זה נשמע ממש מטורף. זה ממש נשמע מטורף. זה תרבות, תרבות לקידום בצבא מטורפת.
ברור, אני כותב על זה שנים. אם אני אקח את גיליון התקלות, בסדר? גם אם אני אקח את גיליון התקלות של אלוף פיקוד הדרום מול אופר וינטר, מה אופר וינטר עשה? מה חטאו? מה חטאו של אופר וינטר מלבד המכתב שהוא כתב בנו?
מה היה כתוב? מה היה כתוב במכתב?
לכם בשם...
שם צבאות.
משהו כזה.
שהיום כל מפה אומר את זה לחיילים שלו.
אתה יודע מה? והוא נפגש ותדרך את נפתלי בנט תוך כדי מלחמה.
אבל בא לי חופה.
אגב, למטרה מאוד מאוד חשובה, שבזכותה טיפלו במנהרות. מי המציא את שיטת הטיפול במנהרות אם לא אופר וינטר, שהוא על סגול? מי המציא אותה? עד היום משתמשים בזה, לא המציאו משהו אחר. אז איך אפשר לוותר על קצין כזה? איך אפשר? אז לא נוח להם שהתעסקתי בזה, ולא נוח לגנרלים, ואני אגיד, לגלה לכם עוד משהו? אני רגע לפני מלחמה, אני תכננתי לעשות כתבה מאוד גדולה אותם על המינויים, כי הרמטכ"ל תכנן לעשות סבב קטן של מינויים, וידעתי מה הוא מתכנן, תכננתי אותה לאותו יום שישי, יום לפני השבת השחורה, ולצערי רב היה, לא משנה, היה אירוע גדול, באיוש, ועשיתי את הטור שלי ואת הכתבה גדולה על, על הלחימה באיוש, ואמרת נשמור אותה ליום ראשון.
שמה היה, הייתה הכתבה?
היה למשך על התוכניות שלו, את מי לקדם, את מי לא, איפה הוא טעה במינויים, את מי הוא השאיר יותר מדי שנים. שמע, אתה יודע מה, בוא נפתח את זה, אני כבר בתוך זה, אין לי בעיה. עם כל הכבוד, ארון חליבה, ואני מאוד מעריך אותו גם ברמה האישית והכל בסדר. איך יכול להיות שאלוף ארון חליבה באמת נמצא במטכ"ל על א', כבר 11 שנה, לא יצא החוצה. היה רח"ט מבצעים בקריה על א', סיים ראש אגף לוגיסטיקה, לא יצא החוצה לשטח. סיים, הלך להיות ראש אגף מבצעים, לא הלך לפיקוד. סיים, הלך להיות ראש אמן. זה לא הגיוני 12 שנה, 11-12 שנה, לא רואים שטח. לא הגיוני. זה לא הגיוני, אבל זה לא
רוצה...
אני לא משאים אותו, אני אומר, איפה הרמטכ"לים?
אני רק רוצה...
איפה שר הביטחון? אתה בונה שנייה, תן לי לשלים את הרוטציות. איפה שר הביטחון? אתה בנית ראש אמן, אתה לא מסתכל על המסלול שלו, אתה לא שואל שאלות. בוא ניקח את תולדנו, וזה חשוב הדיון הזה. אנחנו נהל בהזדמנות אחר דיון אחר על עזה. תולדנו, מה עשה? מזכיר צבאי, סיים מזכיר צבאי מפקד אוגדת עזה, ומשם לפיקוד דרום, סליחה, הוא אפילו לא מכיר, הוא לא דרך בפיקוד הצפון. הוא אפילו לא היה מחט באיוש. הוא לא מכיר גזרות אחרות, איך פיתחת קצין כזה? שמת אותו במתכ"ל עכשיו ראש אגף איראן. הוא לא מכיר כלום, הוא מכיר את עזה. בסדר, סליחה שאני אומר, הוא לא היה מחט גזרה, לא היה מחט חתמר, לא באיוש, לא בצפון, לא היה בשום תפקיד משמעותי, לא מפקד גייס בצפון, והוא כבר סיים אלוף פיקוד. כבר גנרל, עוד שנייה שימו אותו רמטכ"ל וזהו. איך יכול להיות שהוא מגיע כאילו לישורת האחרונה? הוא לא יכול להגיע היום לישורת האחרונה, מבלי שהוא דרך בתפקיד משמעותי בפיקוד צפון ובפיקוד מרכז. איך אתה שם אותו הרי מפקד אוגדת עזה, שזה התפקיד הכי משגילו, חוץ מאוגדת עזה, מה נשאר לפיקוד דרום בינינו? בסדר? ואחרי זה מקפיץ אותו לפיקוד דרום. מה ההיגיון? ככה בונים קצין? ככה בונים אלוף בכיר במטכ"ל? אז זאת אומרת, יש כאן בעיה שיטתית שלא רק הקצינים אשמים, הם בחשוב והכל וזה בסדר, אבל איפה הדרג מעל? איפה שרי הביטחון מעל? איך השארתם את זה?
זאת נקודה נוספת שאנחנו נדון בה, אני מניח. זה לא רק הצבא, זה לא רק הרמטכ"לים, בבניין צבא ושדרת הפיקוד הבחירה שלו צריך להיות מעורב הדרג המדיני, לא הפוליטי, אבל המנהיגותי.
שר הביטחון.
שר הביטחון בוודאי.
אבל זה רק שר הביטחון, חברים.
נכון.
זהו. נכון. רק שר הביטחון, לא הייתה על זה בקרה בכלל.
נכון.
ואפשרו למצב הזה...
טוב, רוב השנים מי שהיה שר ביטחון זה גנץ.
שר הביטחון...
רוב השנים זה גנץ.
אפשר, גנץ, הייתה תקופה שכל המגדים אצלו היו אלופים. המגדים שלו, אני פעם עשיתי כתבה על זה,
המגדים שלו
היה מחד, והמגדים שלו פתאום היו בשולחן המטכ"ל.
זה הכל אותו מעניין,
לא? אגב, סליחה, זה שאול מופז לא עשה את אותו דבר.
בהחלט.
יש לי כתבה בארכיון, שאול מופז כרמטכ"ל, כל המגדים, כולל כולם,
הוא זה שלא נתן לאפי תפקיד, אלוף.
זה אני לא זוכר, אני בתקופה הזאת לא הייתי...
אתה עוד היית צעיר, כן.
הייתי צעיר ולא כתבתי על
הדבר. אוקיי, יוסי, תשמע, רצינו לדבר על עזה, יצא לנו פה דוח מינויים במטכ"ל.
כן, אבל זה חשוב מאוד, כי...
אני חושב שהוא יוסי צודק, זה תהליך שיצטרך להיבדק כחלק מהפקת הלקחים מהמלחמה הזאת.
אוקיי. אתה יודע מי יהיה הרמטכ"ל הבא, אגב?
אני מקווה מאוד שלא עוד מאותו דבר,
נראה לי שדי ברור.
אל תזכיר שמות, יוסי, כי אם יש מישהו כזה זה יפגע בו.
לא, אבל יש לי עוד הברקה, אבל אני
נשמור.
יש לי הברקה, כשנגיע לישורת הזו אנחנו נדבר ונדון.
אני בכל מקרה לא מעוניין בתפקיד, יוסי, אני לא מעוניין בתפקיד, תפסיק עם ההברקות שלך, אני לא רוצה. לא רוצה.
ינון, בחייך.
טוב לי איפה שאני.
אתה לא יכול לסרב לעת הזאת.
יאללה, יוסי, יושב, ידיעות אחרונות, תודה, חזרנו. נמצא איתנו תת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן, קצין המודיעין של פיקוד מרכז ומנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים, כיום חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. שלום יוסי.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
כמו כולם.
כמו כולם. איך אתה מתרשם מהאירוע?
אני מתרשם שאנחנו נמצאים כרגע בכניסה למה שנקרא ב... של מקצועית מלחמה ארוכה, ואנחנו צריכים להיות מרוכזים מאוד בהכרעה של חמאס ולא להסס בגלל כל מיני לחצים כאלה ואחרים לגבי החישות שלנו להשיג את היעד הזה, זה ייקח זמן. אנחנו מתקדמים לא רע, אבל זה עדיין רחוק מלהיות ההכרעה שאנחנו רוצים להגיע אליה. ומצד שני אנחנו צריכים כל הזמן להיערך למלחמה ממושכת גם על הסוגיה של הזמן. כלומר, לוודא שאנחנו לא נדרשים להפסקות אש מתי שאנחנו לא רוצים לתת אותן, ושיש הבנה של המערכת הבינלאומית לכך שידרש גיבוי מתמשך לפעולה הישראלית.
אתה מתרשם שמה, שאנחנו עלולים להתקל, הסיפור פה זה אמריקה, עם כל הכבוד לשאר המדינות.
ברור, כל המערכה היא על מוחו וליבו של אדם אחד, ארצות הברית, כאשר כל המהלכים של האיראנים ושל חיזבאללה והחוסים והגורים שלהם בעיראק נועדו לשגר לו מסר, תשמע, תעצור את הישראלים כי אחרת המלחמה עלולה להתרחב. וכל הפעילות של החמאס מיועדת גם כן להתיר את אותו מסר על ידי ציור של משבר הומניטרי חמור ברצועת עזה, ועל ידי שימוש ציני בחטופים. כל זה נועד גם כן להעביר את המשר הזה לביידן, להפעיל לחץ על נתניהו שיסכים להפסקת אש, כי העניין הוא מבחינת החמאס וכל הגורמים האלה, בניגוד אגב למקרון, העניין מבחינתם הוא שהם רוצים לוודא שלא ייווצר לחץ על חמאס כזה שיביא למיטוט השלטון של החמאס, והם עדיין מקווים שניתן יהיה להחזיר את ישראל אל ההיגיון שהם סברו שישראל תאמץ לעצמה בעקבות הפעולה של 7 באוקטובר, של מכה קשה מאוד לחמאס, אבל שורט אוף סילוקו מהשלטון בעזה. הם עדיין חושבים שלידי החסקות האש ניתן יהיה להחזיר את ישראל להיגיון הזה. אחרים, הם, כמו שהרוסים היו אומרים עליהם, useful idiots, נופלים לתוך הפח הזה, ובאמת מתוך דאגה למצבם ההומניטרי של הפלסטינים הבלתי מעורבים בעזה, גם הם נרתמים למאמץ הזה של לשכנע את ביידן להפעיל לחץ על ישראל.
יוסי, שלום, זה אפי, מה שלומך?
שלומי טוב.
רציתי לשאול, איך מגשרים על הפער בין הצורך בזמן ובפעולה עמוקה ואיטית מבחינת האפקטים המבצעיים, לבין שזה מתחיל או יתחילו לצייר את זה כמלחמת התשה? הרי בסופו של דבר, הזמן הזה הוא גם יוצר סוג של התשה בתוך החברה הישראלית, שומעים כבר קולות, זה לא בר השגה, כמה זמן זה יימשך. זאת אומרת, איך מגשרים? הרי ברור שחמאס ירצו שישראל תהיה במלחמת התשה בשלוש חזיתות. איך אתה חושב מצד אחד הכרעה, ומצד שני הזמן שצריך כדי לממש את זה בלי שתהיה לזה תדמית של מלחמת התשה?
אני חושב שיש פה מתחים מובנים בתוך המערכת שצריך להתמודד איתם, ואני חושב שהכלי המרכזי כדי להתמודד עם הבעיה הזאת זה אחדות. אנחנו חייבים לחזק את האחדות ולשמר את האחדות. אנחנו כרגע ברמת אחדות מאוד גבוהה, אבל אנחנו צריכים לחזק אותה ולשמר אותה. לצורך זה, לדעתי, אנחנו צריכים לעבור עם ממשלת חירום, כי לא נוכל לקיים ציוד של חירום במשך זמן ממושך. אנחנו צריכים לעבור לממשלת אחדות, ואני שוב אומר שאני פשוט לא מצליח להבין את אותם מנהיגים שלא נרתמים לממשלת האחדות הזאת. ככל שנהיה יותר מאוחדים, יהיה לנו יותר קל גם כלפי חוץ וגם ברמה המדינית והפוליטית. כך יהיה לנו יותר קל להתמודד עם הלחצים הצפויים בהמשך, וגם עם השחיקה הפנימית, וכמו שתארת, אז הרצון להגיע לאיזושהי שגרה.
מה אתה אומר ישבור את חמאס?
ישבור את חמאס,
אם
נגיע ונתפוס את ההנהגה שלו, זה מה
שיצבור. תראה, אנחנו מנקים, אוקיי, משתלטים על רצועת עזה, בוא נדבר רגע על הצפונית, על רצועת עזה, על העיר עזה, עכשיו הכוחות בפנים, מנקים את העיר, משתלטים עליה. בסוף יש את התת-קרקעי, מה קורה אז?
צריך להתחיל, הדבר
הראשון
אנחנו צריכים להבטיח את שליטתנו בעל קרקעי, ואז כשנשלים את השליטה על קרקעית, ללכת ולטפל בתת-קרקעית. אבל מעבר לזה אנחנו צריכים גם עוד כמה אלמנטים שיבטיחו הישגים מוחשיים במיטוט החמאס תוך כדי התהליך, כמו למשל הדעה אל בכירים, חיסול בכירים של הארגון. אנחנו עושים את זה שוב ושוב ברמת הביניים, שזה מאוד יפה ומרשים, אבל אנחנו צריכים גם להגיע אל הבכירים יותר, כי אם הם יחשבו כפגיעים, יגביר את התמריץ שלהם לקדם מהלכים שקשורים גם ליעד השני שלנו, שזה שחרור החטופים, ומזה אנחנו צריכים לא לשכוח רגע את היעד הזה.
אני רוצה לשאול אותך, יוסי, אנחנו מפלים את מכותינו בילד הקטן של השכונה, וגם זה צריך כמעט את כל עוצמתנו הצבאית, בטח הסדירה וחיל אוויר, וזה עוד די ייקח זמן די ארוך. אם כן, איך נראית בכלל היציבה האסטרטגית של ביטחון מדינת ישראל, כשיש לנו עוד את חיזבאללה, כשאיראן נמצאת במרחק סף מיכולת גרעינית, שאם היא תעבור אותו, היא תקנה לעצמה איזה ביטוח עולמי ובינלאומי, ויהודה ושומרון, זאת אומרת, זה שעכשיו מקים את הילד הקטן של השכונה, ומתברר שהוא בריון לא קטן, מה זה אומר לגבי היכולות שלנו לחזור ולהיות מדינה שיש לה יציבה ביטחונית ברת קיימה?
דווקא זה טוב שאנחנו מתקוטטים עם הילד הפחות חזק בשכונה. אם נצליח לטפל בו, ואני מאמין שנצליח לטפל בו, אז ההשלכות של הטיפול הזה תהיינה מרחיקות לכת גם על כל שאר החברים שלו.
למשל, איך?
כל המגמה שהביאה אותנו לנקודה הזאת הייתה מגמה של התחזקות הולכת ומתמשכת של הציר האיראני ושל הצירים הרדיקליים האחרים באזור. החולשה האמריקאית, ההססנות האמריקאית בטיפול בקרין האיראני, ההססנות האמריקאית בטיפול בסיוע של איראן לרוסיה במלחמה באוקראינה, חוסר ההתמודדות האמריקאית עם ההתחזקות האיראנית באזור, שהביאה עד כדי חיסוק הידוק היחסים בין סעודיה לאיראן, שפינות סינית, כל הדברים האלה הם היו ביטויים של ההתחזקות של הציר האיראני. הסנות הישראלית מול חיזבאללה, כל נושא הסכם הגז, אם אתה מענה הולם לפרובוקציות של חיזבאללה בשנה האחרונה בלבנון.
איך השמדה של חמאס עושה איזה טרנינג?
השמדה של חמאס היא שינוי, היפוך המגמה. מה בא חמאס לעשות? חמאס בין השאר צבר תנופה מתוך כל התהליכים האלה שתיארתי כרגע, והגיע להערכה שניתן לפגוע בישראל קשות, גם על רקע כל מה שאמרתי וגם על רקע מתחים ביחסים בין הלאה לארצות הברית. ומצד שני הוא החליט על המועד, בין השאר להבנתי, גם מתוך התחושה שנכון שכל זה קרה, אבל כרגע סוף סוף האמריקאים והישראלים התעוררו והם מתכוונים לשנות את המגמה על ידי הנורמליזציה עם סעודיה, ולכן צריך לבלום את התופעה הזאת עוד בצעירותה. מה שקורה כרגע זה שאם אכן נכריע את חמאס, אז כל המגמה האזורית תתהפך.
היא תתהפך כתוצאה מזה שחיזבאללה יהיה מורתע ממה שעשינו בעזה, או שצריך לטפל בו בנכסים האמיתיים שלו ולא שוב
להיכנס? דבר ראשון הוא יהיה מורתע, אחרי זה נחליט אם יש מקום גם לטפל בו או לא, אבל דבר ראשון הוא יהיה מורתע. יכול להיות שיבצעו התנאים שגם יתאימו לטיפול בו בשיתוף פעולה עם האמריקאים. אני חושב שחשוב שנשמר את שיתוף הפעולה האסטרטגי עם ארצות הברית כרגע, כי רמת השיתוף הפעולה כרגע היא ממש גבוהה מתמיד, והיא מכפיל כוח מאוד משמעותי שלנו. נחשוב ביחד על מה עושים הלאה. דבר ראשון, פחות, יש גם את העניין של חיזבאללה וגם את העניין של בלימת ההתקדמות האיראנית בנושא הגרעין. אני מקווה שהאמריקאים יבינו שמה שהם עשו עד עכשיו הייתה טעות, שהגיע הזמן לאמץ מדיניות אחרת, בכלל, גם מול חיזבאללה וגם מול האיראנים.
זאת אומרת, לפנינו עוד מערכה. זה לא יסתיים בזה שהם יפלו על האף מרוב בעלה על מה שעשינו בעזה, ויוותרו על גדודי רדואן ועל יכולת השיגור ועל הפרויקט הגרעיני. בסוף, בלי לטפל בנכסים אמיתיים, כל העניין הזה של מה עובר להם בראש, כמה הם מורתעים, אני חושב שזה, אם נטעה בזה, זה המשך הקונספציה שהכשילה אותנו. זאת אומרת, נצטרך לטפל ביכולות אמיתיות של היריבים האלה.
יכול להיות שצריך גם לטפל ביכולות אמיתיות. קשה מאוד כרגע לחזות את הפרטים של איך בדיוק יטופל האיום מצפון ביום שאחרי. בינתיים אנחנו לא יודעים אפילו איך זה היום שאחרי בעזה. נגיע לגשר הזה, צריך לחצות אותו, אבל בין השאר בהחלט יכול להיות האופציה של פעולה לשלילת יכולות מחיזבאללה, אופציה שבהחלט תעמוד על הפרק באותו רגע אם נבוא עם כל העוצמה מעזה. עכשיו רק כערת ביניים, אבל אמרת מקודם שאנחנו משקיעים הרבה מאוד מחיל האוויר בפעולה בעזה, לדעתי הם ממש לא.
בסדר.
חיל האוויר הוא יפה, אבל הוא לא מבטא את כלל יכולות החיל בצורה...
תת אלוף במילואים יוסי קופיר וסר, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
ומוזי הניג'ר, שלום.
שלום. בוקר לכם ולכולם.
בעלים של מסעית האוכל, איך קוראים לה?
קונפאפה, פוטראק בצפון רמת הגולן במרום גולן.
קונפאפה.
קונפאפה, עם אבא בספרדית.
אוקיי, מה אתה עושה?
אני מכין ביום יום המבורגרים ונקניקיות פרימיום וקבבים ופריטוס. עד לפני המלחמה הייתי פתוח בימי שישי שבת. ומהשביעי לאוקטובר, במשך חודש שלם לא עבדנו. התנדבנו, עשיתי מיזם יחד עם חבר'ה שיש להם קייטרינג שנקרא אלטמנים, מבשלים חוויה, והגשנו 20,000 כריכים מתרומות שאספנו, ואחל מלפני שבועיים התחלתי להפעיל את הפוטרה כלייט נייט, למילואים ניקים וחיילים שהם בלילה.
אתה קשר? האוכל קשר?
אז עד לפני... חודש, כלומר, תמיד הייתי קשר, אבל לא הייתה לי תעודת קשרות, כי הייתי פתוח בשבת, ולפני שבוע וחצי הגיעה אליי קבוצה של 10 מילואימניקים, שאחד מהם שאל אם יש לי תעודת קשרות, ואמרתי לו שאני קשר, אבל אין לי תעודה כי אני פתוח בשבת, והוא לא אכל, ואני מרוקאי.
אז מיד...
בא לך אבא בחלום ואמר לך, יאללה, תעשה כשרות מסודר.
בא לי תתה, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו בשביעי לעשירי, אני השאלה הראשונה ששאלתי, איפה אלוהים בכל האירוע? ובאותו יום שנסעתי מהמרכז לצפון, וכשראיתי מה קורה ברמת הגולן, ובכלל בצפון, ואנשים עם כיפה נכנסים לאוטו ונוסעים בשבת, הבנתי איפה תתה. תתה רוצה שכולנו נהיה ביחד. הוא רצה את האיחוד הזה, הפילוג והשסע. תראו, אני...
אז בשביל אינון, שנוכל ליחד, כולנו לאכול אצלך ביחד. אינון.
זהו, אני פונה אליך, אינון. אני עד לפני חודש הייתי בדיוק כמו בצד השני. אוקיי? ירדתי עליכם, קיללתי, אתה יודע, כמו אשמנו, בגדנו וכל הדברים האלה, אבל מלפני חודש הפסקתי ואני עושה את הכל ביחד. והלוואי, הלוואי, הלוואי, וזה לא ייגמר אחרי המלחמה. והביחד הזה יישאר, אמן. כי לפי דעתי זה מה שצריך להיות.
אמן.
אז זה הצד הקטן שלי, כקיבוצניק, במרום גולן, שחי, אם תיכנסו לפייסבוק שלי ותראו מה אכלתי לפני המלחמה, ביום כיפור, אוקיי? אז תבינו מי ומה אני. ואם אני אשיג את הצד הזה של התעודת כשרות, כדי שכל עם ישראל יוכל לאכול אצלי, ואני אמשיך גם אחרי המלחמה, אני מתחייב לשמור על תעודת הכשרות, ולא לעבוד בשבת, זו הייתה שבת ראשונה שלי מזה שנתיים וחצי, שנחתי. ופתאום הבנתי את הפן הזה, ואת הקדושה הזאת של יום השבת, באופן האישי, עם המשפחה וכל זה, אבל, אבל, אבל הביחד, זה מה שחשוב, עינון, בבקשה, תעבירו את זה הלאה, תעבירו את זה קדימה, חלס עם הפילוג, חלס עם הרוע, חלס מלהגיד מה הצד השני לא בסדר, ולהתחבר ולהתאחד ולעשות רק טוב.
בזכות אנשים כמוך ננצח.
וכל זה הולך אני עם המבורגר טוב, אני מצטרף.
המבורגר מדהים, אני חייבים לבוא.
מדהים וקשר, אני מצטרף.
וואו, איפה המסעדה שלך ממוקמת?
זה לא מסעדה, זה פוטראק, קיבוץ מרום גולן, בחושה, יש לי את הפריים לוקיישן של הגולן, יש לי חושה מדהימה. זה לא שלי, זה של הקיבוץ.
כאילו בימים כתיקונם אתה בפוטראק.
אני בפוטראק, זה הפוטראק שלי. כן, בימים כתיקונם אני הופעות, אירועים, הייתי אמור להיות באינדי נגב, שבוטל.
וואלה.
כן, חברים טובים שלי היו, אני אישית מכיר שבעה אנשים שהלכו לנו. אתמול גם כן נהרג מישהו ממושב עודם.
נכון,
כן.
והבן של הגננת שלי, אור אביטל, זיכרונו לברכה, נהרג ביום הראשון, הוא היה מהטנקים הראשונים על הגדר. כואב, כואב כל מה שכואב. והמחיר הזה הוא בלתי נתפס, בלתי נתפס, אבל מצד אחד, מה שקרה בעזה יכול לקרות בצפון, ואם זה היה קורה בצפון, בהמשך לשיחה שלכם, זה היה אופרה אחרת לגמרי. ומצד שלישי, כאיש שמאל אני אומר לכם את זה, אוקיי? המשוואה הזאת של שטחים תמורת שלום נעלמה.
וואלה.
לא יהיה יותר. וואלה. לא יקרה יותר. אין מצב בעולם שאנחנו נמסור פירור ממדינת ישראל. אני לא בעד לכבוש את עזה ולהחזיר את נווה דקלים, אבל מה שנעשה נעשה, אבל... פירור ממדינת ישראל לא יהיה תמורת שלום, כי אנחנו רואים מה יש בצד השני.
כאילו, אתה אומר, לא תהיה מדינה פלסטינית.
אני לא חושב שצריכה להיות מדינה פלסטינית. אין, אף פעם לא הייתה, זה לא היה דבר כזה מדינה פלסטינית. אנחנו את יהודה ושומרון, לא הגדה המערבית, שיקראו לזה איך שם רוצים. יהודה שומרון בעזה, השבנו לעצמנו מירדן ומצרים. זה שהם לא רצו את ירדן ומצרים, זה שהם לא רצו לקבל אותם, הם כנראה ידעו מה הם מקבלים.
קיצור, השתנית.
אני חושב שכולנו השתננו, לא? אינון?
יש מצב.
אני חושב שגם אתה השתנית. תקשיב, יש לי חבר שמשדר בערוץ 14, גם הוא השתנה. הוא גם אומר, כלומר, השינוי הזה, הוא גם אומר שהשלטון צריך להתחלף, והוא היה ביביס. הוא היה, היו לנו ויכוחים.
אתה רוצה לחשוף את שמו?
אני חושב שהוא ייצור איתך קשר ויגיד לך משהו. הוא פרסן את זה.
אח שלי, גם אני מרמת הגולן.
מי זה?
זה אפי איתם, אני מנוב. וגיליס גם יקים עוד מעט איזה פוטראק, ונעשה בכל הארץ, ניסה ו...
אפי, אולי אתה זוכר אותי בקונוטציה אחרת. אם אתה זוכר בתקופת קידוחי הנפט, אני עשיתי לכם את הפייסבוק ואת האינסטגרם.
נכון, נכון. אז בדיוק זה מה שאני רוצה להזכיר. אז אמרת ינון, אז גם אני פה. מהגולן ו...
מוזי הנג'אר, תודה רבה שדיברת איתנו, יישר כוח.
תודה רבה לכם, חבר'ה, ורק ביחד ננצח עם ישראל חי.
אמן.
יאללה, באפי תבואו לאכול. פעם יודע איפה אני גם.
עם כשר?
כשר, כשר.
אני בא.
אפילו המוקר מאדרין. להתראות.
ביי.
הנה הינו, כמו פני עיר לבני.
זה השיר שלי. כשתבואו ללוויה שלי, אחד השירים שהוא שמע זה השיר הזה.
יהיה כמה שירים?
אל חנה, יהיו שלושה.
שלושה?
על אהבה הוא מדבר, תשמע את זה. בחוף הגבע היה נשקף פתאום הער, המלחמה כמו הפי צוער, חבור יתד וחבר, בוחר אותם של מסעות וחרומה, בו הכלים והחוקות בעירומה.
שואלים אותי לגבי מוזי הנג'אר, מה הפרטים, אז זה הקונפאפה. חפשו קונפאפה ותפרגנו לו. תפרגנו, מגיע לו.
בואו
מליצץ לסמות
הזמן, ונשאיר את הצלופה. אשר לא פשט, שירה צלופה בריאסות, חלילה לא.
על חובה וקרב העול, הכל בכל, אין הוא אומר את זאת, בכל דקויותיה של השירה, אבל אומר בקול גדול,
לימור את זה. זה הרשקוביץ שנפל ואלישע מידן שנפצע קשה, מאוד אהבו את השיר הזה. היו שרים אותו בהרבה שירה במאחז אביגיל.
גם אני מאוד אוהב את השיר הזה. יש פה איזה... יציקה של עדינות עם נחישות. ליל שמוסכת כישופה של ראות רוח בבניינה של ממלכה, ליל נדודים.
זה אלתרמן, כן?
כן, כן. אלתרמן במיטבו.
תודה לשר פלסנר ואפרת קורמן שערכו והפיקו לתמר שלומוביץ' שהייתה אחראית על השידור, לעורכים בדיגיטל מיכל קדוש, מאור רטה ועמיתי דואק. אפי איתם, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה שהזמנתם אותי.
שיהיה לכם טוב. וגם לכם שיהיה לכם טוב. מחר יהיה פה בן כספית. עם מי בן כספית יהיה פה מחר? עם צביקה האוזר. אוקיי, יאללה ביי להתראות.
גם זה נשלח אביב נמסך בעם מלב ומשחרים, כל זה ביטל ומגדות נחל יהיה עולה ביעף ושב נקטע בלב.
איש נופל של איש צודק ואיש יורה ואיש נופל של איש צודק ואיש יורה ואיש נופל